ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
למה אין תמונה? למה אני לא רואה תמונה? או, סוף סוף תמונה, באמת, תודה רבה. כל דבר צריך להגיד פה מראש, תודה. בוקר טוב, יושי.
בוקר טוב, מה העניינים?
טוב, מה קורה?
בסדר, בוקר קשה, בעס.
פורסם שם נוסף, אתמול פורסם שמו של רב סרן יפתח שחר, בן 25 ממושב פרן. מפקד פלוגה בגדוד צבר בחטיבת גבעתי, קצין לוחם בשלדג. הבוקר פורסם שמו של סרן איתי סייף, בן 24 מירוחם, מפקד מחלקה בגדוד צבר בחטיבת גבעתי, יהי זכרם ברוך. בנוסף, שבעה לוחמים נפצעו קשה ופונו לבתי החולים, משפחותיהם הותקנו. זה לדעתי כל השבעה הם מישיבת חספין, הסדרניקים. הסדרניקים מישיבת חספין, חטפו מכה קשה מאוד. ונדבר שם עם מי נדבר, שר? מנהל הישיבה בחספין.
אירוע קשה בזיתון, עם פיר בתוך בית שמולכד, ואנחנו סופרים רק השבוע עם חמישה הרוגים. אנחנו ממשיכים לדמם ברצועת עזה. יש שם אתגר לא פשוט.
בסדר, בוא, אל תציג את הדברים כמו, בוא, מדממים.
אנחנו מדממים ברצועת עזה.
בסדר, קשה, אוקיי, קשה. הם מדממים, אנחנו ממשיכים. זה מזכיר לי את הימים של הבוץ הלבנוני. והבוץ הזה, זה מלחמה ויש נפגעים.
ויש נפגעים.
אתה מציג את זה כאילו, אתה יודע,
פורו. כן, כן.
בסדר, אוקיי.
מצב קשה לאבד שני מפאים השבוע.
בסדר, אוקיי.
ועוד קצין.
בסדר, נכון, קשה מאוד.
נכון, קשה מאוד. ואנחנו נאמר שזה קשה מאוד, וזה הולך להיות קשה, וזה לא הולך להסתיים, כי זה מורכב הסיפור הזה.
מדממים, מדממים, אנחנו במלחמה.
נכון,
במלחמה יש נפגעים.
במלחמה יש נפגעים, ואנחנו עכשיו גם מדממים, ומי שחשב שאם אנחנו נעבור לתצורה אחרת, אז מספר הנפגעים יהיה קטן יותר.
אל תעשה דמורליזציה.
אני לא עושה דמורליזציה, אני מתאר את המציאות, ועוד לא דיברנו, תכף נדבר על הצפון.
אתה יכול, אתה יודע, כל אחד יכול לתאר את המציאות איך שהוא רוצה.
בדיוק, אז בשביל זה אני פה, ואתה חושב שלא, בדיוק. אז אני חושב
שצריך
לתאר את זה כך, כמו שצריך לתאר את המלחמה בצפון, שהיא בעצימות הרבה יותר גבוהה ביומיים האחרונים, וזה קשה מאוד לעורף שם, וזה קשה מאוד לתושבים שם, ותושבים שנמצאים עכשיו במרכז הארץ וצריכים להיערך לשנה הבאה, לשנת הלימודים הבאה, כבר עושים את ההיערכות שלהם, חוזרים, לא חוזרים, איפה הם רושמים את הילדים למסגרות, כן, והחיים מורכבים.
באמת?
כן, ועכשיו קשה, וגם כשהתקופה קשה, ואנחנו אחד, גם נתאר אותה כמו שצריך.
אנחנו עכשיו מנצחים, לא מדממים, מנצחים. אנחנו עכשיו מנצחים, קוראים להם את הצורה, יש להם כל יום וכל שבוע עשרות ומאות הרוגים, מחסלים אותם, עוצרים אותם, יש מלא שבועים, ועם כל הכבוד, לא צריך להיכנס למקומות של דמורליזציה באמצע מלחמה.
זה לא קשור לדמורליזציה, זה תיאור המצב. אוקיי?
תיאור המצב הוא גם שאנחנו מנצחים, מה הקשר?
רגע, ותכף זה יתחבר, רגע, לאט לאט עם הניצחון. לאט לאט עם הניצחון, אני עוד לא רואה, לאט לאט, אנחנו מצבנו הרבה יותר טוב מאשר היה בהתחלה, אבל מרגע שדיללנו את הכוחות בעזה, האתגר הרבה יותר משמעותי, מרגע שהאוכלוסייה חוזרת, בזיתון כבר ראינו, האתגר הולך להיות הרבה יותר משמעותי, ואם תהיה עסקה ועוד יותר, עוד הרבה
לא
יותר אזרחים יחזרו,
זה לא קשור לאוכלוסייה, היה פיר ממולכד, למה
שנייה,
אתה עושה פה מניפולציה?
שנייה, כי זה הרבה יותר מורכב.
מה הקשר? היה כי פיר ממולכד.
אני אעשה את סביך הדברים מעבר לפיר הממולכד, קשה יותר להילחם כשיש לך אוכלוסייה שם. הרבה יותר קשה, וזה יהיה עוד יותר קשה אחרי הסכם, אחרי עסקה אם תהיה. כן? וצריך לתאר את זה עכשיו רגע, כשאנחנו מסתכלים על מספר העבדות שיש לנו, תכף זה יתחבר לך לסיפור של השוויון בנטל, ומספר הפצועים, ואתה
רק
רגע,
תגיד ביבי, סגרת את הפינה
מה
וזהו.
מה הקשר לביבי עכשיו? נדבר
לא,
על הצבא.
לא, אני רק אומר, תגיד ביבי,
ביבי
וזהו.
מה הקשר לביבי? כל דבר אתה קפצה ביבי ועושה מזה, זה הצבא, הרמטכ"ל צועק לך, הוא צריך עוד לוחמים.
כן?
כן,
והוא מוכן לגייס את החרדים?
מי?
הרמטכ"ל.
בוודאי שהוא רוצה לגייס את החרדים.
לא שאלתי אם הוא רוצה. שאלתי אם הוא מוכן.
הוא מוכן. כן, והוא מוכן לעשות צעדים מרחיקי לכת.
הצבא מוכן לגייס חרדים, כולל כשרויות, כולל נשים, כולל עניינים.
ובמקום שאתה תתמוך בזה...
אני חושב שאתה סתם מדבר.
אתה סתם מדבר. אז אני אומר לך שקרה משהו בצבא. הצבא כבר מבין שאם עד המלחמה הוא יכול להרשות לעצמו...
כי אני שומע חרדים בצבא שאומרים
עומס, אנחנו, בגלל שהוצאנו את המילואים ניקים, נשארנו, הרי בגלל שקטנו את הצבא, אנחנו רק עם 5 חטיבות. רק 5 חטיבות הם בעזה. ואנחנו שוחקים אותם, וקשה להם, וכן, ואני אתאר את הסיפור שלהם.
מה עם הערבים? למה הערבים שלא התגייסו?
הערבים שעשו שירות אזרחי.
נו. למה לא מדברים על זה? אבל למה אין קמפיין על זה שהם יעשו שירות אזרחי?
מצוין, צריכים לעשות את זה. ואגב, אני אומר לך, עינון, גם לא כל החרדים צריך, תקשיב, יש 5 חטיבות סדירות, הם על הבנקט, תקשיב, הם שחוקות, כמה אפשר לשחוק אותם, בגלל זה הוצאת את המילואים, בגלל זה לך היקף כוחות גדול בעזה, רגע, זה מתחבר לסיפור הזה, כמה תוכל, כמה הם יוכלו לשאת בנטל?
מה זה כמה תוכל? מה, לא הבנתי את השאלה.
כמה הם יוכלו לשאת בנטל, החמש חטיבות האלה, הסדירות של צה"ל, צריך להגדיל, את היחידות הסדירות של צה"ל באופן משמעותי.
יפה.
ולכן אתה צריך לסייע לי. אתה צריך לסייע לצבא.
מוכנים לחטיבה של גור?
אל תכניס לי רגע חטיבה של גור. לא את גור אני צריך, את אלה שהברזלים. לא כל ה-12,000 לומדים בגור. אני משחרר לך אותם, קח אותם. תן לי רק את אלה שאני יכול. תן לי להקים עוד כמה מסגרות. תן לי עוד גדוד שיתפוס את הביקה ויתן לי
18,000. אבל הצבא לא מוכן
אתה
מדבר על הרצון, מוכן מבחינת רצון.
אני לא מבין אותך.
אני לא מדבר, כי אתה סתם בסיסמאות.
איזה סיסמאות? הצבא אומר לך, הרמטכ"ל אומר לך, אני מוכן לעשות דברים הכי כלכת עכשיו.
אז שיעשה.
כולל...
אז שיעשה.
תקשיב. אבל בשביל זה צריך לגרום להם לבוא לצבא. עכשיו, או בכוח, או בהסכמה.
כן, בכוח, נכון, בכוח. נכון, אנחנו נשלח משטרה צבאית לפונוביץ' ואנחנו נביא את
אם הצבא עכשיו היה יותר גדול, אתה מבין?
החרדים.
אתה מבין שאם הצבא היום היה יותר גדול, היית מתנהל אחרת בעזה. איזה שלכם? אני מייצג את הצבא. איזה קמפיין?
אתה מייצג את הצבא?
לא, לצורך העניין פה בשיחה. מי אני מייצג? מה, כן ביבי, לא ביבי? מה זה קשור לביבי עכשיו?
לא, כי זה סתם, כי זה חלק מקמפיין נגד חרדים.
ממש לא, אני אגיד לך גם משהו. אני אגיד לך משהו יותר מעניין. התוכנית של גנץ ואיזנקוט לשירות לכל לא רלוונטית. היא לא רלוונטית, היא רלוונטית ליום שלפני המלחמה. מה היא אומרת לחרדים? לכו תתרמו בקהילה שלכם. לא, אני צריך את החרדים בצבא. כי הצבא קטן מדי.
כן, אבל הצבא לא ערוך לזה.
אני אומר שהצבא כבר נערך לזה. טוב. עכשיו למשל הוא בונה דתק חרדי בחיל האוויר ברמת דוד.
מה זה אומר דתק חרדי?
שכולו, כל הצוות הטכני, יהיה על תארת.
מעולה, מעולה.
בדיוק, אבל אני אומר לך יש תוכניות. תביא לי חרדים וחמיה תוכניות. תביא
צריך
חרדים.
צריך ליצור יחידות שלמות
מצוין,
שהם לחרדים.
מצוין, תביא, זה מה שהצבא אומר
סבבה.
לך.
סבבה.
אל תגיד שהצבא לא אומר לך את זה.
בסדר.
אז יפה, אז בוא תסייע ואל תתנגד לזה. אתה ראש לא המחנה נגד
אני
זה.
אני לא מתנגד לזה בכלל.
אתה ראש המחנה נגד לא זה כשהקהל שלך והציונות הדתי גורם
לא,
לך
לא,
שיש
לא,
להם להיכנס.
ממש טוב. להפך. אני חושב שאני מקרב חרדים לצבא הרבה יותר ממך.
בוא, בבקשה, תגיד לי איך.
הרבה יותר מכל הקמפיין שלכם, שזה קמפיין שנובע ממקומות לא נקיים, ואתם חושבים שאתם עושים את זה בכוח.
מה לא נקי?
זה לא ילך בכוח. אבל... אני, כשחרדים שומעים אותי על הצבא, על השירות שלי, על הציונות שלי, על הרצון שלי לתרום למדינה, על הזכות שלי לשרת, זה עושה להם ומשפיע עליהם הרבה יותר מכל הדיבורים המקלעים שלכם.
יפה,
אז אתה יכול להמשיך להתלהם ולדבר באוויר, אתה וכל החבורות שלכם.
איזה חבורות? אני אומר לך, התוכנית של גנץ לא רלוונטית, ואיזנקוט, מה, איזה קמפיין יש?
אז מי מקרב יותר? מקרבן לתורה.
אז תביא אותם לצבא.
אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.
אז בוא נראה איך אתה מביא אותם לצבא.
אני אוהב את הבריות ומקרבן לצבא.
אז בוא נעשה פרויקט ינון מגל. נו, פרויקט גיוס ינון מגל. רק תביא אותם.
טוב, עכשיו אתה יודע מה? אתה רוצה שאני אשמיע לך משהו על הצבא שלך?
בבקשה.
כן?
כן,
תקשיב לשי קלח, טייס, כן?
כן.
עכשיו, רגע, שנייה,
תעשה הקדמה,
היה טייס, הוא משרת בחיל אוויר, במילואים, והוא יצא נגד הסרבנות, הוא חוזר בתשובה, והוא יצא נגד הסרבנות, היה מהקולות הבולטים נגד הסרבנות בחיל האוויר, ותראה איך שהוא עמד בעמידה הזאת, הפכה אותו לפרסונה נון גרטה בתוך חיל האוויר, גם אחרי השבעה באוקטובר, כן? זה מה שמטורף, גם בימים שכולנו בטירוף ומבינים שקרה פה משהו וצריך להתאחד שבוע אחרי, תשים לב מה הוא מספר, סיפור מסמר שיער, בבקשה.
אני בשבוע הראשון של המלחמה, זאת אומרת, גייסתי בשמיני לאוקטובר, והגעתי למשמרת ליל שבת, בשבת הראשונה אחרי פרוץ המלחמה. ואני נכנס לתא בחיל האוויר, שם אני משרת כעשור, וכשאני נכנס לאותו תא תקיפה, מפקד התא מסמן לי תנועה כזאת, לא, עם היד. ניגשתי אליו, שאלתי אותו מה הכוונה. הוא אמר לי, אני לא מוכן שאתה תשרת תחת פיקודי כשאני מפקד אתה. שאלתי אותו מדוע. הוא אמר לי, גחמות אישיות. טוב, היה לי אותו פרצוף שיש לך כרגע. צאתי החוצה, שתיתי קפה, חזרתי. שאלתי אותו, אתה מגרש אותי מסיבות פוליטיות מאתה? אמר לי, כן. התלבטתי מה לעשות, ניסיתי לתפוס את המפקד שזימן אותי וכו', יצאתי מהתא, לא רציתי לעורר מהומות, עליתי במעלית למעלה, פוגש אותי עוד תת-אלוף, מילואימניקים, גם מפקד תא הוא או אלוף משנה או תת-אלוף. תקע עליי, אתה עדיין עושה מילואים בחיל אוויר? אמרתי לו, כן, נותנים לך לעשות מילואים? אמרתי לו, כן. אמר לי, אני לא הייתי נותן לך. השפלתי מבט, לא רציתי להיכנס איתו לוויכוח, ויצאתי משם, ומיים אחרי זה מתקשר אליי מספר 4 בחיל אוויר, ראש לקוח אדם, להגיד לי שנהייתי סדין אדום בחיל אוויר. זאת אומרת, עולם הפוך, ג'ורג' אורוול קלאסי. שלום, זה מלחמה, חירות, שיעבוד, הכל הפוך. אבל מי שנלחם בסרבנות, הוא הופך להיות סדין אדום. ויומיים אחרי זה מתקשר אליי הקמד או הרמד, אני לא זוכר, קצין מדור, ראש מדור בחיל אוויר, להגיד לי שהוציא אותי ממערך המילואים באקה. יומיים לאחר מכן, זה כבר שבוע אחרי האירוע, אחד הכתבים הבכירים שולח לי יודע, תגיד, זה נכון הסיפור? אמרתי לו, כן, אין לי מושג מאיפה הוא יודע את זה. והוא אמר לי, אני הולך לפרסם את זה. אמרתי לו, אני מתחנן, אל תפרסם את זה, זה לא העת, כרגע פורשה אחתות, זה מה שעם ישראל מהווה כרגע. אומר לי, טוב, אני הצבתי אולטימטום לאגרי דובר צהל, אם לא מחזירים אותך למערך מילואים, אני מפרסם את זה. אז באמת, החזיר אותי להיות קצין סיוע אוויר באחת החטיבות, זה החזיק עד הפסקת אש.
שיביא את השמות שלהם, של אותם מפקדים, שיביא את השמות. שיביא, זה לא בסדר.
בסדר, אוקיי.
לא, אם יש תת-אלוף, שני תעלים שאמרו לו את זה, או תת-אלוף שהרחיק אותו מסיבות פוליות,
זה תביא את השם. גיבוי, מה זה? קיבל גיבוי ממפקד חיל האוויר הדבר הזה.
תביא רגע את השם
של... קיבל גיבוי ממפקד חיל האוויר. אני פרסמתי את זה, אני פרסמתי את הסיפור הזה, כן? וכלום לא קרה.
יותר פשוט, תביא את השם של התת-אלוף שאמר לו את זה, נשים שילטה למפקד חיל האוויר עכשיו, תביא אותו.
טוב.
עזוב מה, מה העניין של
פוזיציה? בוא נביא, שייקה לך.
תעלה אותו, שביא את השם שלו, אבל לא סיפור עם תעל אמר לי והוא אמר לי. תביא. אנחנו עניינים פה, לא זה.
תראה איפה נמצא חיל האוויר.
מה?
תראה איפה נמצא חיל האוויר. איפה, בבחינת הודעתית.
שיביא את השם שלו. אני יכול לומר לך שהמטה של חיל האוויר, רבים מאנשיו היו מהגרעין שתמך באי התייצבות. כן?
סרבנות, אל תגיד לי פה אי התייצבות.
אי התייצבות, סרבנות, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל שם היה הגרעין הקשה, כן? במטה חיל האוויר. כן, וזה היה רב, אני יצאתי את זה בזמן אמת, כנגד זה.
טוב. כן. היו בחירות, יוסי.
כן, רגע, יש לכם נפילות בקריית שמונה, יש פגיעה ישירה בקריית שמונה.
פגיעה ישירה במה?
בבית.
יש נפגעים?
לא יודע, עכשיו דווחנו. היה מתח משמעותי, תכף נראה.
טוב.
רוב תושבי קריית שמונה.
היו בחירות.
כן.
כן. קודם כל, הפטריוטים עשתה אתמול 8-8.
שזה יפה. כמה שעה ראשונה?
לא, היה רק שעה ראשונה, בגלל הבחירות.
אוקיי, וכמה עשו המתחרים?
בגלל זה זה גבוה.
וכמה עשו המתחרים?
המתחרים. בוא נראה, אוקיי, בוא נראה.
כי אם כבר תיק תקשורת, אז עד
עשו. בוא נעשה תיק תקשורת, כנס ל... יש פה איזה אתר סקופט, אני נכנס. לא יודע מה זה הדבר הזה. ככה.
נצחת, הפסדת.
מונית הכסף 14.5, הפטריוטים 8.8, פקין אקספרס 7, משדר הבחירות כאן 4.7... בלייט נייט, משדר הבחירות 12-11-6, משדר הבחירות 14-7-7.
יפה.
אני יודע שיעשה יותר, מעניין, אני יודע על 8-6. טוב,
תפסתי את אירוע סימים איתך, מה דעתך על הסימים?
היום שהיה בערוץ 13, 3-1, משדר הבחירות בכאן 11-2-9.
אוקיי.
טוב, כן.
תגיד, אירוע סימים, דעתך עליו?
הסימים?
האירוע של הסימים, כן, מבחינת, לא, אנחנו עוסקים בתיק תקשורת, עכשיו לא רגע באיזה, נכון היה לפרסם?
מה זה לפרסם? באה מישהי לפאנל,
יפה, אמרה את זה. יפה, אבל אחרי זה, נגיד והיא אמרה את זה ולא ידעת, בסדר, למרות שזה, אבל נכון אחר כך, לאחר מכן, להמשיך לפמפם את זה, את הסיפור הזה, ערוץ 14 וזה, ואני, אתה יודע, אני לא נגד ערוץ 14, אני חושב שזה כל חשוב, אני צופה
לדוד בפטריוטים. אתה לא אוהב שאני מכניס אותך לפינות בידיעות אחרונות,
נכון? לא, לא קשור, לא, אתה עושה לי את זה כל הזמן, עכשיו אני שואל אותך, עזוב, צנזורה.
אבל אתה אומר לי, מה, אתה עושה לי תיק תקשורת?
אתה קורא אותי כל הזמן, עושה לי תיק תקשורת.
אז אתה רוצה שאני עכשיו לבקר את ריקלין, לא הבנתי.
לא, לא, על ביטחון המדינה מה שמעניין אותי, רק סוגיות של ביטחון המדינה וצנזורה, עם כל ההפקרות. אז תקשיב, אתה יודע, זה נזק הסיפור של הסימים. החשיפה שלו, אלמת. עכשיו אלמת, עזוב עכשיו. מה? ואני אומר,
אם אלמת. חמאס לא הכיר את
אני
זה.
אני אומר לך, אלמת, תקשיב, לא בדקתי את זה אתמול.
רגע, לא, אבל חמאס...
לא תרגל... רק חמאס, תקשיב.
שנייה, חמאס פתח את הסימים כל פעם.
תקשיב.
והרגיל את המערכת לעשות את זה.
אומר לך את זה כידיעה. נזק, כך בחשבון, בזירות לא רק חמאס קיים, לא רק זה, נזק. נזק אמיתי לביטחון, האמן לי. ולא סתם שמרו על זה וידעו על זה, וגם לא מעט, אין מערכת שלא ידע.
אבל תסביר לי. האמן לי,
זה נזק.
אבל תסביר לי.
ואתה יודע מה הבעיה? אני אגיד לך משהו. אחד, זה נזק. שתיים, קשה במלחמה הזו בכלל לשמור על הסוד. עזוב, טלגרם וזה, וכל אחד, ואולפנים מלאים, וכל אחד יורה, ואין בקרה גם לצנזור, והצנזור הוא חלש.
אגב, זאת שאמרה את זה באולפן, אומרת שישראל זיו אמר את זה באיזה כנס.
שישראל זיו אמר...
כן, אתה לא מכיר את הסיפור?
לא, איפה הוא אמר?
היא ציטטה את ישראל זיו, הוא טוען שלא, אבל היא ציטטה אותו.
אוקיי, שתביא...
שהוא אמר את זה באיזשהו כנס, ובתל אביב משהו, בפני מאות אנשים, ואנשים שמעו אותו, ומשם ידע את זה.
אוקיי, אוקיי, אני לא מכיר, צריך לשאול את ישראל. לא, לא מכיר, צריך לשאול את ישראל זיו. אבל קשה, אבל קשה, השר אומר ששאלו את ישראל, והוא אמר שלא, אבל... קשה מאוד לשמור על הסוד, ומצופה מאזרחים, אני רואה, במהלך היממה האחרונה התחילו לשאול אותי, שאל אותי איזה חבר פאנלים, זה גם כן איזו שאלה מאוד מאוד רגישה שמחכה לתשובה, והוא יודע גם מה התשובה, כי הוא שמע איזה רמז. חבר'ה, אל תיגעו בזה. אל תיגעו בדברים האלה. באמת, עכשיו באמת, ינון, יש המון דברים.
שנייה. תגיד לי, אם חמאס היה פותח וסוגר את הסימים כדי להרגיל את המערכת, זה אומר שהוא ידע שיש לנו יכולת לקלוט את זה או לא?
חמאס בשלב הזה לא ידע, ולא רק חמאס, גם אחרים. עזוב, נעשה כאן נזק, למה להכניסתי לפינה? נעשה כאן נזק בוודאות, בסדר? זה ואחרים, ואנשים יודעים או שומעים כל מיני דברים, והם יודעים שהם גבוליים, הם יודעים שאסור לפרסם אותם, והם ממשיכים לשחק.
אגב, נפלת גם של הצנזורה, שהצנזורה לא עלתה על זה בזמן אמת. לא, שהצנזורה לא עלתה שזה היה בשידור, ולהגיד לאנשים, תקשיבו, אל תפמפמו את זה.
אין, אני אומר לך, אין. אני שומע ורואה דברים באולפנים, ברדיו, כל מיני מקומות, בטלג, כאילו, זה מטורף. זה פשוט מטורף. אין שום בקרה, תחשוב, האויב נסראללה צריך רק לשבת על הרשתות החברתיות ועל הטלוויזיה, ולשמוע בין אם זה לשעבר עם עיתונאים או לא יודע מה, וזה הכל אצלו. דברים שמי האמין שיצאו. תחשוב איזה אוצרות זהב הוא מקבל, הוא וסינואר. שלא לדבר על המתווה לעסקה, בעד, נגד, איך קוראים לזה, אבל לעזוב את זה, זה לא עניין של ביטחון המדינה, אלא עניין של איך אתה מנהל מסע ומתם, אתה מקשיח עמדות. אבל הכל דולה וזה סכנת נפשות, וכולם צריכים לעצור פה בסיפור הזה. כל אחד רוצה להשוויץ בעוד טיפה שהוא יודע, בעוד טיפה שהוא יודע, ונגמר.
טוב, לעניין עצמו.
לעניין איזה?
של הסיימים?
פשלה גדולה של הצבא. פשלה גדולה של הצבא, כל הסיפור הזה הוא מחדל אחד גדול של הצבא. לא מבין איך הוא התגלגל לנתניהו. לא קשור לנתניהו, גם לא קשור. לא נתניהו, וגם לא גלנט. צורך העניין. זאת אומרת, היו צריכים להתקן. ואתה רואה שהדרג, אני אגיד לך משהו, אתה רואה שהדרג הבכיר במתכ"ל ממש קשל, ואמרתי לך, אני חושב שהרצי הלוי מיום המלחמה עד עכשיו מתפקד טוב, לפחות בעיניי ובעיני אנשים שנמצאים שם. אבל עכשיו הוא מעצב את הצבא, ברגע שהוא אישר את הדשאבים, יש כאן דילמה אמיתית,
מה זה דשאבים?
דיוני שיבוצים, זאת אומרת את המינויים. עכשיו מצד אחד, אתה אומר רגע מה, יש קצינים שיוצאים ללימודים, יש קצינים שיוצאים למבל, סיימו תפקיד, חול, חוזרים, אתה צריך להניע את הצבא מחדש, זאת אומרת, אתה לא יכול לשחוק אותם גם, או שנמצאים המון זמן בלחימה, אבל אתה צריך לקדם אותם. מצד שני, מי שמעצב עכשיו, נגיד אהרון חליבה באמן, עושה דיון שיבוצים של אמן, בסדר? או למשל הרצי בכלל בצבא, או זרוע יבשה, הוא מקדם סאלים ואלמים, והוא מעצב את הדור הבא של הפיקוד. דור הקונספציה זה יכול להיות, חצי מתקל שצריך ללכת הבית. עכשיו, זה מה שאושר.
אושר?
ברור, מה אושר לפני שבוע? בפועל זה, אתה שואל אם קרה הדיון.
לא, שר הביטחון אישר את זה?
בוודאי, הם אישרו את הדיון, את המינויים, וזו דילמה. עכשיו, אז מה תעשה? או שאנחנו מחליפים אותם תוך כדי מלחמה.
או שעוצרים את ה...
או שעוצרים את ה... או שאתה עוצרים. אבל בסוף מה יקרה? עכשיו, שהם יאשרו מינויים שלהם, אז מי שישר את זה, זה לצורך העניין חליבה פה, פינקלמן בפדם, והרמטכ"ל יאשר את זה. עכשיו, כולם נגועים בצורה כזו או אחרת.
ברור.
או כולם היו באותה תפיסה.
ברור, ברור.
מה אתה, מה עמדתך?
לא יודע, לא יודע מה להגיד לך, לא יודע.
באמת אני...
כי, אתה יודע,
אני לא יודע, באמת, אין לי תשובה בצפון.
להדיח אותם עכשיו זה בעיה.
נכון.
להדיח אותם עכשיו זה בעיה.
ולעצור את המינויים זו גם בעיה.
עד שלא ניצחנו ברצועת עזה, עד שלא השגנו את היעדים, כולל כיבוש רפיח, כולל סינואר, כולל שחרור החטופים, לעצור ולהחליף פה עכשיו את המובילים.
עזוב, אפילו דרגים של סל, לא, אתה מדבר על המתכ"ל, אוקיי.
לא, על המתכ"ל, זה בעיה?
נכון.
זה בעיה? אז אני לא יודע להגיד לך בדיוק.
במצד שני, לתת להם לעצב את המטכ"ל, את הצבא הבא.
נכון.
זה הם.
נכון. מה אתה אומר על ברק חירם?
יהיה בסדר.
מה זה אומר?
אני מקווה שיהיה בסדר. עמדתי...
שהוא צריך...
לא, עמדתי שצריך לראות התחקיר קודם כל.
אז עשו תחקיר?
עכשיו עושים...
עושים?
תחקיר. צריך לראות התחקיר, ואחרי שזה לקבל את ה... לקבל...
טוב, תראה, לגבי הבחירות לא דיברנו, יש מפלה גדולה לקפלניסטים, ליש עתיד, לקפלן, לרדמן, לכל החבורה הזאת.
איפה הם נחלו?
נחלו בתל אביב, בערד, ברמת השרון, במצפה רמון.
תל אביב עם מי הם הלכו?
תל אביב עם...
צלר, עם מי הם הלכו?
לא, עם אורנה ברביבאי, ליש עתיד. יש עתיד נפלה, אבל כל הקפלניסטים ברמת השרון היה להם מאבק, אני יודע. בן עשה פה קמפיין, פה ובטלוויזיה, בעד במצפה רמון, בערד המועמד של יש עתיד, בהרבה מקומות הם נחלו מפלה. עשו, הם עשו מאמץ מאוד גדול, כל האחים לנשק וקפלן וכל אלה, והם פשוט הובסו. הם פשוט הובסו, זה דבר, אתה רוצה, שמות שהליכוד ניצח? שמות שהליכוד ניצח?
לא, לא שאני תוך שהליכוד ניצח, אלא איפה הם הפסידו, איפה הם השקיעו, אם הם לא...
רגע, איפה... זה אמרתי לו, שר. תראה, הליכוד ניצח ככה, קריית אתא, קריית ים, באר יעקב, בית דגן, קריית ביאלי, קריית מוצקי, נשר, חדרה, נתניה, נוף הגליל, מגדל העמק, טבריה, ירוחם, אופקים, בת ים, חולון, לוד, רמלה, רמלה סיבוב שני, מודיעין, קריית מלאכי, תמיכת ליכוד, רחובות, סיבוב שני, קריית גת, סיבוב שני, שני ליכודניקים, אשקלון, אשדוד, ערד, דימונה, ירוחם,
בטח תקווה, במעוזים הם הפסידו, רמת השרון ותל אביב.
תשמע, זה מטורף, מטורף. ועוד כולם אמרו שהליכוד לא רוצים את הליכוד, ועכשיו התמיכה של הליכוד תפגע, וכל מיני דברים כאלה, ניצחון מדהים, מדהים. אז אני שואל את השמאל, אתם עדיין רוצים בחירות? עדיין, יאיר לפיד, אתה עדיין רוצה להקדים את הבחירות? כי לא נראה שהציבור כל כך איתכם.
אבל כן? לפי יאיר לפיד הוא ניצח בהוד השרון, בקריית אונו, בגני תקווה, בכוכב יאיר, באבן יהודה, בגזר, ברמת ישי, בכפר תבור, בברנר, במג'דל שמס.
כן, זה לא מקומות שהיה בהם איזשהו מאבק, נגיד, בהוד השרון זה ניצחון מובהק של ראש העיר המכהן, אתה מבין? Okay. למשל, אני
נותן לך. באונו זה ניצחון.
כאילו, זה לא שפה הם הפתיעו באיזשהו מקום.
אוקיי, ועדיין ניצחו.
כותב לי מעורך הדין גיא בוסי.
כן.
בוקר טוב, תוצאות הבחירות המוניציפליות מציגות שני מפסידים גדולים, תנועת אחים לנשק שהשקיעה מיליונים שירדו לטמיון, ויאיר לפיד שמתגלה כמפסיד סדרתי והפסיד את העיר היחידה שהיה בראש עיר מכהן מיש עתיד, ערד. יפה.
אז אתה מבסוט?
רק קריית אונו, זה ניצחון מובהק של יש עתיד. אתה מבין? כן, ברור שאני מבסוט. ברור שאני מבסוט. מה השאלה? אני חושב שזה שהורסים פה, הורסים את המדינה תוך כדי מלחמה, וקוראים לבחירות, וכל התבלה שהם עושים, והחרחור מלחמות שהם עושים, אז זה דבר נפלא.
משאיר את ביבי, כמו שאמרת לך מהרגע הראשון.
דבר נפלא. יפה מאוד. הפגנות,
אמרתי לך מהשנייה הראשונה.
כן, בוא נראה רדמן מה צייץ.
מה?
מישהו מטריל אותו. כבר יש תוצאות, משה? אז זה בסדר. וכן, ברמה הארצית, הליכוד התרסק. מצחיק. אז אני שמח, יפה, עכשיו תראה, יש מה עוד מעניין.
מה?
בגזרה האמריקאית התפרסמת מול סקר עומק, מחקר עומק,
כן.
באוניברסיטת הרווארד, ומתברר שהאמריקאים תומכים בישראל בגדול, משהו מטורף.
אפשר לשאול איך נשאלה, מה הייתה שאלת הסקר?
כן, בוודאי, בוא אני אתן לך את שאלות הסקר.
זה כמו שהשבוע באחת התוכניות עמד מולנו איזה חוקר מאוניברסיטת תל אביב ודיבר על ש-50 ומשהו אחוז בעד היפרדות, הוא לא שאל מדינה פלסטינית. ברור היפרדות בפלסטין, הוא אומר, תגיד, אמרת את המילה מדינה פלסטינית בשאלה? לא, לא, שאלתי על מדינה פלסטינית. זה כמו שגדי איזנקוט
אומר, אנחנו צריכים להימנע ממדינה אחת. כן, אבל מה אתה רומז שם במשפט הזה שאתה אומר שלא צריכים להיות מדינה אחת? למה אתה חותר, גדי איזנקוט? טוב, תקשיב, הנביא שלך, אייזנקוט, כן. תקשיב, נתונים מדהימים. 82% מאזרחי ארצות הברית תומכים בישראל. 18% בחמאס. אתה קולט 82%
כן.
לטובת ישראל.
אז רגע, אז הסקר ממה שאני מבין, הסקר ישראל חמאס, לא ישראל פלסטין. רגע.
כן, כן, על המלחמה. 67% מאזרחי ארצות הברית תומכים בהפסקת אש רק אחרי סילוק חמאס ושחרור כל החטופים. 63% תומכים בתמרון הקרקעי של ישראל. 78% תומכים בסילוק חמאס מרצועת עזה. 73% תומכים בניהול ישראל או ברשות חדשה של מדינות ערב. בקיצור, מספרים מדהימים.
ינון, אבל שאלו פה ישראל חמאס, לא שאלו.
כן.
בסדר, לא שאלו על המלחמה.
על המלחמה, זה מאוד קשור, על התמיכה של ביידן וכל הדבר הזה. אתה יודע, וזה כולל צעירים, אנשים שנכנסו לתוך הנתונים הזה, זה כולל את הצעירים שתומכים בישראל. זה נתון מאוד מאוד חשוב. תראה, מצד שני, יאיר לפיד אמר שהוא מבין את אמריקה יותר טוב, שהקשרים שלו יותר טובים מביבי. אז כל הכבוד, יאיר לפיד, על הקמפיין שעשית בחודשים האחרונים בארצות הברית, כן? לא ראיתי אותו פעם אחת מופיע בתקשורת האמריקאית. ביבי עושה קמפיין חודשים בתקשורת האמריקאית, כן? אבל הוא מדבר על זה שביבי לא מבין את אמריקה וכל מיני כאלה. אז זה קצת מצחיק, זה הכל. ומה אני אגיד לך, האמת שזה תוצאות מדהימות לישראל. שמשפיעות גם על הבחירות, שזה מצביעות על סנטימנט לקראת הבחירות האלה.
אוקיי.
וזה דבר מאוד מאוד משמח.
צריך לראות עוד סקרים ומה השאלה. ואני חושב שהתמיכה בישראל הרבה יותר גבוהה ממה שאני מקבל משיחות מחברים שם, שמתלוננים ואומרים שאנחנו לא מבינים את, את מה שקורה שם, והתמיכה בישראל הרבה יותר גדולה, כפי שמשתקפת בישראל.
טוב. מה השם, תזכיר לי? יושי.
יוסי.
יושי. שונה שמך. בוא נתפשר על שם שני. יוסי, יושי, יושוע. אוקיי. טוב, זה יעזור לך. אני מציע שנצא להפסקת פרסומות. שר, אין לי פה ליינאפים, אין לי פה שום דבר, לא יודע מה לעשות, אין לי מושג ממי לדבר בתוכנית הזאת. תראה, אם אתם רוצים, אם אתם רומזים לי משהו, אז תגידו את זה בראש גלי. תגידו,
אנחנו לא רוצים שתגיש.
אז תגידו, אם אתם רוצים לרמוז, אל תרמזו, תגידו, ינון, אתה לא רצוי פה. אני יודע, אני לא רצוי. תן לי פרסומות, בבקשה. נמצא איתנו עכשיו סרן יוד. שלום.
שלום, בוקר טוב.
חבר צוות של רב סרן יפתח שחר, שנפל ברצועת עזה, וכיום, שגדל בשלדג, היה קצין לוחם בשלדג, וכיום הוא היה מפקד פלוגה בגדוד צבר בגבעתי. ספר לנו בבקשה, יפתח.
א', בוקר מאוד קשה. פעם ראשונה שאני מדבר ברדיו, אני כבר אגיד את זה. אני חושב שיש מילים בעולם מתאר מי יפתח היה דבר ראשון בשבילי, דבר שני בשביל מי שהוא היה, אבל אני ויפתח גדלנו באותו צוות. התגייסתי לפני כשש שנים, שבע. יפתח היה איש גדול, איש עם שאיפות, איש חזק, איש שהכל הסתדר לו, תמיד, זה היה תמיד מעצבן, כאילו הדברים מסתדרים לו בקלות, וזה היה איש להסתכל עליו קדימה, כשאתה הולך קדימה ידעת להסתכל עליו, כשרצית לקחת צעד קדימה ידעת להתייעץ איתו, ולאבד אותו זה... זה עבודה גדולה.
אתה עדיין בצבא?
אני עדיין בצבא, כן.
בשלדג?
כן.
והוא אחרי המסלול, הוא נשאר בצוות?
הוא אחרי המסלול יצא לקורס קצינים, והלך לפקד על צוות משלו.
ביחידה.
נכון.
זאת אומרת, הוא היה מפקד צוות ביחידה.
נכון.
ואז?
ואז יצא לקורס מנפיים והיה מפלג הכשרות ביחידה.
ומתי הוא עבר לגבעתי?
הוא תוכנן לעבור לגבעתי לפני המלחמה. בעצם נסיים תפקיד ביחידה, ובערך בחודש נובמבר לעבור. בגלל שהמלחמה פרצה, אז הוא נשאר... ביחידה להילחם, לעשות לא מעט נזקים. שבמהלך המלחמה הציעו לו כמה פעמים לעבור, כל פעם משהו קרה, והוא עבר לפני כחודש וחצי.
ואז הוא קיבל את הפלוגה בצבר לפני חודש וחצי ונכנס איתם למלחמה.
אמת.
תשמע, שלדג זה רון, לדעתי המלחמה הכי קשה מבחינת נופלים שלה, נכון? האירוע הכי קשה שלה, בהיסטוריה של היחידה.
שזו המלחמה הכי קשה לעם ישראל.
כן.
לא, מבחינת נופלים במלחמה, במלחמת יום הכיפורים נפלו יותר, הרבה יותר חיילים, אבל מבחינת שלדג אני חושב שזו פעם ראשונה שיש יחסית הרבה נופלים מהיחידה.
אמת.
המעבר הזה בין שלדג לצבא הגדול, זה קורה, זה קרה בשנים האחרונות, גם ראינו את המפקד הקודם איוב, וגם את בית, המפקד הנוכחי, שהם עוברים משלדג לגבעתי, וגם לגולני, ספר לנו קצת על המעברים, זה לא מובן מאליו, לצאת לצבא הגדול, מי, אתה יודע, יחידה וחממה מיוחדת, וגם אפילו תוך כדי מלחמה.
אני חושב שהמעבר הזה הוא מעבר הכרחי. בסוף נפתח היה, אם נפתח היה נשאר בחיים, הוא היה הופך להיות מפקד היחידה היום.
וואלה.
ובשביל להיות מפקד יחידה זה מעבר שהוא הכרחי. בוא להבין איך הצבא הגדול עובד. בסוף יחידת שלדג, יחידה מיוחדת שעושה מבצעים מיוחדים. אבל הצבא היא מערכת גדולה. והמעבר הזה הוא הכרחי, לחוות פיקוד שהוא שונה. זה רלוונטי שברגע שהוא חוזר ליחידה, הוא יהיה מפקד טוב יותר.
כן.
ולכן המעבר הזה הוא לא רצוי, הוא הכרחי.
אלה תובנות של השנים האחרונות.
זה תובנות שתמיד היו. תמיד היו.
ומומשו עכשיו.
אז אתה אומר שבעצם דובר עליו לגדולות.
יפתח היה מגיע לגדולות. לא שאלה בכלל.
ספר לנו על החלק שלך במלחמה. קפצת מהיום הראשון, נלחמת בעוטף, איפה היית?
אני ביום הראשון התעוררתי ב-6 בבוקר. קיבלנו את כל ההודעות. ברגע שראיתי סרטון, את הסרטון המפורסם על מחבלים בסדרות, הבאנו את כולם ליחידה, ופשוט התחלנו להוציא צוותים בצורה מאוד מאוד מהירה. אני הגעתי לבארי, נלחמתי בבארי, הייתי שם באזור 3-4 ימים, רק בבארי.
ואחרי זה במלחמה?
כשבעצם החזרנו את קו ההגנה, המשימה בשבוע הראשון הייתה רגע באמת לתאר את היישובים. גם ביום הראשון המשימה לא הייתה, מבחינתי לפחות, היא לא הייתה להרוג מחבלים, היא הייתה רגע להוציא את האזרחים בביטחה למקום לחוף משטחים. ולכן הקרבות היו מאוד קשים, זה לא קרבות שאתה אתה יודע שאתה נכנס לבית ואתה מתאר אותו, אתה יודע שאתה נכנס לבית ללא תחבולה, שהמשימה היא להוציא אזרחים, לא להרוג מחבלים. ולכן זו הייתה לחימה שאף אחד לא דמיין שהיא קיימת. ולאחר השבוע הזה, אחרי שהשגנו את הגבול וחזרה, חזרנו ליחידה, ומאז אנחנו מוציאים ישראל.
בבארי היית תחת תת-אלוף ברק חירם?
ובארי הייתי תחת רסה ניצר הופמן, שהוא גם נופל של היחידה. נכון.
יש לכם כבר 10 הרוגים מתחילת המלחמה. המון.
אוקיי, סרן יוד, חבר צוות של רב סרן יפתח שחר בשלדג, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
תודה.
זינון שלדג עם 10 הרוגים, סיירת מטכ"ל עם 9 הרוגים, ויעלום עם 11 הרוגים, זה מלחמה של
היחידות המיוחדות. גם הימם.
מלחמה של היחידות המיוחדות, הם ממש בכל צקח...
לא, בוא, גם לא, לא יחידות מיוחדות, לא, 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 השני, לא. כן.
אני אומר, פה הם...
אבל פה, אבל מה שחריג זה שהיחידות המיוחדות משלמות מחירים גבוהים.
משלמות וגם נלחמות. אתה יודע, במלחמות קודמות, מלבנון השנייה ואחרות, פחות ראינו אותם בקרבות האלה, בכל צקח כמעט, אין, כל צקח, אפילו צוותים גדודים, אתה רואה צוות של יחידה מיוחדת, שלדג, שייטת,
מטכ"ל.
מטכ"ל כמובן, וכמובן גם יהלום שעוסקים בכל העולמות שלהם, וגם משלמות מחיר
כבר. יונתן דובב, שלום.
שלום.
מנכ״ל ישיבת הגולן חספין, בוקר קשה אצלכם.
כן.
שבעה תלמידים בשיעור ד' בישיבת חספין נפצעו במהלך הקרבות ברצועת עזה, כתוצאה מהפיר הממולכד שבו נהרגו גם יפתח שחר שעכשיו דיברנו עליו, וגם איתי סייף מגדוד צבר, ואתם, שבעה לוחמים שלכם פצועים, מה מצבם?
יש שבעה, מתוכם שניים במצב קשה מאוד, והיתר קצת פחות, חלקם מצב קל, חלקם בינוני. אתמול כמעט כולם היו בניתוחים, עכשיו...
איפה?
חלקם איפה, יש לנו שניים בתל השומר וחמישה בסורוקה. אני מקווה שהבוקר לאט לאט התחילו להתעורר.
שניים עדיין במצב קשה מאוד?
שניים במצב קשה, כן, אני לא יודע להגיד לך קשה, קשה מאוד, אבל יש פה שניים שממש, פה בישיבה ממש מתפללים ולומדים ככה לרפואתם באופן מיוחד, כי באמת באמת הגיעו במצב קשה, מה שאנחנו יודעים. כן.
מה זה שיעור ד'?
שיעור ד' זה בעצם, בדרך כלל חבר'ה שלומדים במסלול הסדר, לומדים בישיבה... שנה וחצי, שנתיים, תלוי בכל אחד לפי הסלול שלו, לפני הצבא, ואחר כך מתגייסים לצבא, ומסיימים את פרק השירות הצבאי, וחוזרים לישיבה לעוד שנתיים בעצם. החבר'ה האלה של גבעתי היו אמורים לחזור, לפחות על הנייר, היו אמורים לחזור לישיבה ממש אחרי החגים. אבל בעצם זו התשתית של המסלול הזה, שאנחנו אמורים לחזור לישיבה, אבל שאם הצבא יצטרך אותנו, יקרא לנו, ובאמת בשמחת תורה בבוקר, היו פה המון המון, גם תלמידים, גם חיילים שבאו לפה לשמחת תורה, בבת אחת כל התלמידים שיעור, בעצם כל התלמידים שיעור ד' שהם אפילו עוד לא פורמלית חזרו לישיבה, חזרו לצבא, רובם המוחלט של תלמידים שיעורי, שהם בעצם כבר לפני שנה סיימו את השירות הפעיל, גם הם חזרו לצבא. בעצם החבר'ה האלה כאילו עוד לא חזרו לישיבה, הם המשיכו באופן רצוף, נשארו ביחידה שלהם, היו המון המון זמן ברצף בעזה, חלקם התכתבתי קצת שבוע שעבר אפילו.
אז רגע, והם מה, הם חירניקים בגבעתי?
כן, כן, חירניקים.
זה ההסדר שלהם, חירניקים בגבעתי.
כן, השיעור שלהם התגייס לפני שנה וחצי קצת יותר לגבעתי. יש פה בין הפצועים קשר של המ"פ של יפתח זיכרונו לברכה, וגם קשר של המ"מ, כאילו חיילים בכל דבר.
אתם יודעים מה אמרו לכם, מה קרה שם, אתם יודעים?
אני לא יודע בדיוק מה קרה, אני יודע כמוכם שהיה איזשהו פיצוץ של מיתן ו...
כן, כן.
והם היו אמורים עכשיו לסיים, לחזור ללמוד?
לא, הם היו אמורים לסיים בחגים. בחגים.
כל התקופה הזו זה תוספת? זאת אומרת, ה-4-5 חודשים האלה?
כן, הם היו אמורים להיות עכשיו בישיבה, כל התקופה הזאת.
יש ויש, חלקם היו אמורים לחזור לישיבה, כן.
בחגים היו אמורים לחזור, ואז שמחת תורה, הכל התפוצץ, בדיוק כשהם היו אמורים לחזור, ונשארו בצבא. בוא תיתן לנו, אתה רוצה לתת לנו שמות לתפילה?
אני אתן לכם בשמחה שמות לתפילה. אני אגיד שזה, אני חושב שזה, זו שעתן היפה ושעתן הקשה של ישיבות ההסדר, כי באמת באמת זה הבסיס של מה שהתלמידים פה עושים. תלמידים פה יודעים שהם מתגייסים למסלול כזה, אבל שאם לצבא יהיה צורך, אז הוא יקרא להם. יש פה גם חבר'ה בשיעור ד' וגם חבר'ה בשיעור ה' שהם עדיין בצבא. יש פה אפילו קבוצה משיעור א', הצבא לקח כדי להכשיר לטירונות מזורזת כזאת ככוח עתודה. בסוף ישיבה יושבת בחספין, 3 קילומטר מהגבול. וזו שעתן היפה של ישיבות ההסדר. זו גם שעתן הקשה שלהם, כי ישיבות משלמות מחיר מאוד.
זה פעם ראשונה שנפגעים חבר'ה מהישיבה?
אצלנו, כן, אנחנו ככה...
עד עכשיו, ברוך השם, לא נפגע.
ישיבות ההסדר משלמות מחיר יקר במלחמה הזו, ואני רוצה לשאול אותך, יונתן, האם אתה חושב שאת המודל הזה, בתצורה כזו או אחרת, אפשר לעשות עם חרדים?
תראה, אני לא יכול לענות בשביל אחרי חרדים. אני, בתורה שאני למדתי ומה שאני מכיר, מלחמת מצווה כולם יוצאים, זה מה שקורה פה. ושאלה שצריך לשאול אותם, אני חושב שלמסלול הזה יש הרבה מאוד יתרונות. אני לא אובייקטיבי לספר לך על היתרונות האלה.
חשוב,
נראה לי שגם הצבא, גם הצבא יכול לספר לך על היתרונות.
אבל חשוב שגם אתה תספר את זה, שגם המאזינים החרדים ישמעו את זה, והרבנים שלהם.
נראה לי שברור, ברור שאנחנו נמצאים, תמיד היינו במציאות כזאת, ובטח עכשיו בזמן מלחמה, זה ברור לכולם שמה זאת אומרת, זאת המשימה עכשיו, כל אחד צריך, אני חושב שכל אחד, זה מה שקורה פה לפחות, וזה מה שצריך לקרות לדעתי בכל מקום, שכל אחד צריך לשאול את עצמו, מה המקום הכי משמעותי שאני יכול להיות בו כדי לקחת חלק במשימות הביטחון וההגנה על מדינת ישראל. זה מה שתלמידים שלנו עושים, וזה נראה לי מה שצריכים לעשות כולם. אם אחינו החרדים יכולים לבנות מודלים כאלה גם, ברור שיכולים, הלוואי.
ומילה לגבי, אתה יודע, דיון, היה לי פה דיון עם ינון, לגבי רמת האמונה, האם היא נפגעת, האם לא שומרים מספיק על כשרות, ונותנים להם את התנאים, האם אתה חושב שהצבא נותן את התנאים המספקים?
לחיילים שלנו?
לחיילים שלך, כן.
החיילים שלנו הם ילדים גדולים, הם חיילים כמו כל החיילים. ואם יש בעיות קשרות בצבא, זה לא כל כך משנה אם חייל הסדר הוא נתקל בהם, או חייל שהוא לא בהסדר נתקל בהם. אנחנו לא מרגישים שהצבא הוא איזה גוף חיצוני. אנחנו הצבא, הצבא זה אנחנו, וכשיש מקומות שצריך... יש בעיות, כשיש אתגרים, אז מדברים ופותרים את הדברים. אני לא יכול לדבר על הצבא, כאילו זה איזה ספק חיצוני שנותן לי...
לא, ברור, מצוין, הדברים שלך מעולה.
אוקיי, שמות.
אני אגיד לכם שמות לתפילה. יאיר בן נעמי אסתר, משה אהרון בן לאה ביילה.
לאט, 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 לאט. יאיר בן נעמי אסתר.
משה אהרון בן לאה ביילה. אלרועי ינון בן סיגל.
הוא פצוע קשה לדעתי.
נכון.
אלרועי ינון בן?
בן סיגל. גם משה אהרון בן לאה ביילה, שמעתי קודם, גם פצוע מאוד קשה. יותם בן זהבה. חיים בן מרים. אריאל בן אפרת. איתי בן רחל. אני רק אגיד שקודם כל אנחנו כמובן משתתפים בצערן של, של משפחות שחר וסייף, ש... שבעלים שלהם נהרגו בתקרית הזאת, שאנחנו מתפללים וזוכרים גם, יש פה קבוצה מאוד גדולה של חיילים מצבר שהם עדיין בעזה, באמצע המשימה, נהרגו להם מ"פ ו-מ"מ, ויש להם חברים רבים פצועים, אני לא יודע מה הם יודעים ולא יודעים, וגם הם, גם הם בראש שלנו, גם עליהם אנחנו חושבים.
אגב, סרן איתי סייף שנהרג מירוחם, הוא בוגר ישיבת קשת, לא רחוק מכם, מכינת קשת.
כן.
אוקיי, יונתן דובב, מנכ"ל ישיבת הגולן חיספין, תודה שדיברת איתנו, בעזרת השם שכולם יהיו בריאים.
אמן, תודה לכם.
תודה, כל טוב, פרסומות. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע. יושי, יושי, לא יוסי, כמה פעמים אני צריך להגיד לך? כל דבר פה צריך להגיד 10 פעמים?
ינון.
בוקר טוב.
מודל כזה,
אני בשידור?
ינון, מודל כזה כמו ישיבה בחיספין, צריך עם החרדים.
עוד פעם אתה איתי עם החרדים?
אני לא אבטר לך, תקשיב הצבא לבנקה.
תגיד לי, מה אתה? דבר כבר על ביבי.
עזוב אותי
לביבי. דבר כבר על ביבי וזהו.
אתה בכל החיים שלך זה ביבי, מה אתה עושה ביום שאחרי ביבי?
איפה בן? בן שעשה קמפיין על מצפה רמון, בן צ'וק. בן צ'וק, פלורה הפסידה, אוי אוי אוי, אוסטיגר תמייסה.
מי זה פלורה?
פלורה, אחות של אמיר פרץ, הפסידה במצפה. כן, שבן אמר משפט אלמותי אתמול כשדיברנו, שר, איך הוא אמר את זה אתמול? אני לא רוצה פה לצטט מגדול הדור דברים שהם לא מדויקים, כן? מאוד חשוב לי לדייק פה בדברים האלה. על הסדרים כאילו שהערכיות והערכים יותר חשוב, אני לדיראון עולם אני אזכור לו את המשפט הזה, שעוד פעם הוא ידבר על שחיתות.
שחיתות, על שחיתות ועל המשפחה וכל מיני דברים ועל הבריכה. אז אני אגיד לו בדיוק את מה שאומר, ואני שאני מחפש לך עכשיו אותו כדי לצדק לך אותו
בדיוק.
זה הדבר החשוב בבוקר הזה.
תן לנו לגייס חרד, תן לנו.
תגיד, אתה ראית את הסרטון שאני, שהעליתי אתמול, שהעלו חיילי גדוד 5030, איך שקוראים, 5030, של חטיבת הנחל הצפונית 228.
שאומרים מה?
לוחם ויוצר מקס שובין.
נו.
אני ממליץ לכם לראות את הסרטון הזה, הוא אצלי בטוויטר או בטלגרם או בטלגראס, או איפה שלא תחפשו אותו, וזה פשוט סרטון יפה, זה איזה שתי דקות, מושקעות. שלא, שכאילו, הלקוח של, ה, של הגדוד הזה, מדהים, מדהים. תראה, כמה פנימי, גם חיים לוינסון, אוי, לא נדבר על זה, אני רואה שאת זה, חיים לוינסון דיבר נגד המשתמטים, לא באמת, כאילו, חיים לוינסון המשתמט, דיבר נגד החרדים המשתמטים. לא, אין לתאר, אין לתאר. ובן כספי דיבר על החרדים נוערים.
מה זה משנה מה הם דיברו? בוא נדבר על הדברים חשובים.
די כבר, תכנת לי על החרדים כבר.
לא
תכנתי,
לא.
יאללה שלך. לא יאמן, כמה פעמים תתכן.
רק צריך לפרק את המאחז שלך.
יאללה.
כן. תביא לי אותם לצבא. לא אבטר לך, תביא לי אותם לצבא.
103 FM. ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. 103 FM. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
תגיד לי, למה אתה חושב שאם החרדים יתגייסו לצבא, ייתנו להם להתקדם כמו שנותנים לציונות הדתית להתקדם בצבא?
ציונות הדתית מתקדמת יפה.
כן?
כן, בוודאי. כך, תסתכל כמה מפקדי אוגדות, מה ברק חירה, מה הוא? מה עם דדו? פקד אוגדה בלחימה.
אלופים.
יו, מה זה? נתתי לך, דוד, נתתי לך. כל השדרה הבאה, תסתכל עכשיו על כל המחאתים, פקדי אוגדות, כך 5-7 שנים.
בוא נראה שהם שוברים את תקרת הזכוכית.
ישברו אם הם יהיו טובים. אבל אמרתי לך משהו לגבי וינטר, הסיפור הוא לא, ואחרים גם, לא תמיד הסיפור הוא הכיפה. סיפור האופי שלהם, מעדיפים אותו לדנו, ולא, וינטר, לצורך העניין. או אסור, למשל.
אני רואה שפילבר היה לו 90% הצלחה במדגם, שיחק אותה.
מי אומר?
אני רואה כותרת. 90% הצלחה, מעל 90% הצלחה, זה דבר... למה וינטר נתן שלי, לא וינטר,
וינטר
פילבר?
וינטר, כל החיים שלך זה וינטר, פילטר, וינטר.
פילטר, פילטר, איפה פילטר? למה פילטר לא מתראיין? אין, כל דבר אתה תעשה צחוק, אתה מבין? זה הקטע שלך. אי אפשר להיות איתך רציני, אתה פשוט כאילו, אתה מבין? כל דבר חוכה והתלולה. ואי אפשר, אנשים רוצים רצינות בבית, אנשים נכנסים לאוטו, פותחים רדיו, הם רוצים רצינות, הם לא רוצים שמישהו יצחיק אותם, הם לא רוצים שמישהו, אתה מבין?
שדברו עם הקצינים דתיים, וזה, ופתאום מעבר חד.
הם רוצים שידברו איתם על הנושא של חרדים בצבא, זה מה שמעניין אותם כרגע. הם רוצים שידברו איתם על שוויון בנטל. זה מה שהם רוצים.
ואתה יודע מה עוד זווית רק דקה?
תגיד לי, שר, פילטר יודע שזה יוסי היום? כן?
תגיד.
לא, אבל לא שאלתי את זה בשידור, אז אני שואל את זה גם בשידור.
תגיד. תגיד. בהקשר הזה של המסגרות הקטנות של הצבא, עכשיו רגע של רצינות.
עכשיו תהיה בשידור התשובה תהיה שונה.
ברגע של רצינות, שים לב, לא רק שהצבא הגיע קטן, הצבא גם מאבד לא מעט מפקדים ולוחמים שלנו, 582 חללים, ובנוסף עוד אלפי פצועים. כך למשל, את מה שקרה אתמול, ממפה נהרג לנו, ועוד קצין נהרג, ועוד 7 פצועים. צריך למלא את השורות, ועוד אלפי פצועים, ואתה מכיר, ואתה רואה, מכיר את המספרים, ואתה יודע כמה, אנחנו נסיים את השנה עם 12,000 נכי צהל. בסוף, לא רק שהיחידות קטנות, אלא גם צריך למלא את השורות. איך אתה עושה את זה? כמה אתה יכול להמיס על, על, על המילואים ניקים? אז קדימה, עכשיו לעשות את זה, ינון. תודה.
תודה לך.
כן.
תודה לך, יוסי.
כן, לא אכפת לך, פשוט הסוגיה הזאת לא אכפת לך. שיעשו, שישרתו, שזה, תשאיר אותם, 5 חטיבות, תשחק אותם. לא,
לא בסדר, צריך, אמרת פעם, פעמיים,
לא,
שלוש.
לא, אבל אתה עדיין כתוב, ראש בקיר.
כתוב, במופלא ממך אל תחפור.
אבל אתה, רק אם נפיל את האבן הזו של ינון מגל בסיפור הזה, הכל יסתדר. כל הם אומרים לי, תקשיב לי ינון, תראה מה ינון אומר. כל החרדים. והם טועים. גם רגע, אגב, בבחירות...
ינון, החרדים יודעים שינון
גם בירושלים החרדים שלך לקחו הרבה מאוד מושבים.
החרדים יודעים
שינון
שירת בצבא, בקבע, החרדים יודעים שהוא רואה בזה זכות גדולה.
לכן הם אומרים,
זכות גדולה.
אם ינון ששירת בסיירת מטכ"ל אומר לו לא להתגייס, אז אנחנו לא צריכים,
הם שולחים אותי אליך. אני ממש אף פעם לא אמרתי להם לא להתגייס. להפך, אני תמיד אומר שמי שלא לומד, שיתגייס.
נו, אבל יש רבים כאלה, אז בוא תעזור גסטו.
אז אני אומר את זה, אבל אני אומר את זה. כמה פעמים אני אגיד את זה? כל פעם מחדש אני אומר.
בוא נבנה יחידת ינון.
מי שלא לומד, שיתגייס. רק אני אומר, צריך לראות שעושים את זה בתהליך. בזה שרוצים אותם, בזה שבאים לקראתך, ובצאתי לקראתך, לקראתך, לקראתי מצאתיך. אתה מבין? כתב יהודה הלוי.
אוקיי.
כן, רבי יהודה הלוי כתב, ובצאתי לקראתך, תקשיב איזה יופי, ובצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. אתה מבין? אז אני אומר, זה צריך להיות, איך אומרים, כמיים הפנים הפנים, כן? אז אחד כלפי השני, רוצים אתכם, מכינים לכם יחידות, יהיה לכם מקום טוב, תוכלו לשמור על אורח החיים שלכם, נסדר את הדברים האלה, בואו זה, לארגן, לאט לאט, מלמטה, יש עכשיו קמפיין שפרסמתי, של קמפיין חרדי שמגייס אנשים, לאט לאט, לאט, לא בכוח, בגץ רק מפריע, רק מפריע, וכל האחים לנשק האלה, שאין להם בושה בכלל לדבר על סרבנות, על אי גיוס, כשהם דיברו על סרבנות לפני דקה, שישתקו! שישתקו, הם רק מזיקים, הם רק מפרים, אבל זה מה שהם רוצים, זה קרדום לחפור בו, כמו שהם ניצלו את הצבא, את הכוח שלהם בצבא, בשביל אינטרס פוליטי, בזמנו. כל מי שנגע בסרבנות, שלא ידבר בכלל על החרדים, הוא איבד את זכות הדיבור שלו על החרדים, אתה לא מסכים איתי?
אמרתי לך לא פעם שיש טעם בדבריך. לא פעם.
יש טעם בדבריך.
לפעמים יש.
יש טעם בדבריך. זה המקסימום שאתה מסוגל להוציא.
זה המקסימום, מה אתה רוצה? כשאתה צודק, אתה לא טועה.
המקסימום, יש טעם בדבריך.
אילון, כשאתה צודק, אתה לא טועה, זה קורה לפעמים.
יפה מאוד. בסדר. תודה רבה.
אתה צודק, הם לא צריכים להוביל את הדגל הזה.
הם באים, מדברים, הסרבנים האלה. איי, מה אני אגיד לך? עכשיו, מצאתי לך את המשפט של בן, שזה...
על מה, על מה?
הוא אמר שנפשה של...
של?
של... של מצפה רמון יותר חשובה מהסדרים. הקרב על נפשה של מצפה רמון יותר חשוב מהסדרים. אתה מבין? זה כל האנשים שעשו פה מערכות בחירות על שחיתות. עשו פה מערכות בחירות ולקחו מדינה שלמה בשבי בגלל ענייני שחיתות לכאורה. על שוחד וזה שבסוף כבר השופטים במשפט אמרו שאין שוחד, שאין שוחד, כן, אבל הם עשו והמשיעו וכל היום מדברים על שחיתות וזה ותואר מידות וכל הדברים האלה, ובסוף הוא אומר לי אתמול בשידור, הקרב על נפשה של מצפה רמון יותר חשוב מהסדרים. לא, זה לא יאמן, זה פשוט לא יאמן.
תראה, לא כולם מכירים את הסיפור הזה. תסביר מה הם האי-סדרים ומה זה הקרב. אתה מדבר כאילו כולם יודעים מה קרה במצפה רמון.
זה לא משנה מה קרה במצפה רמון.
אבל במשפט, רק שנבין מה הם האי-סדרים.
במשפט הייתה פלורה, מה השם של הפרץ, לא? שושן, פלורה שושן, אחות של אמיר פרץ.
כן.
שהיא הייתה כיהנה כראש עיר הרבה שנים, והיו שם הרבה מאוד הסדרים, וחשד לשחיתויות, וכל מיני דברים כאלה, ובעלה הורשה בפלילים בזמן שהיא הייתה ראשת עיר, והיו שם כל מיני קומבינות ועניינים וחשדות וכאלה.
אוקיי, ועדיין
נקודד. והוא תמך בה נגד הימין כאילו, שעם הישיבה, ועם הזה, וכל מיני כאלה. והוא אמר שזה יותר חשוב, הקרב על נפשה של זה, נגד הישיבה, כן, מאשר החשדות בהסדרים ושחיתויות וכאלה, הבנת?
כן,
זה הקטע.
פה,
וזה לה, מה שנקרא לדיראון עולם, עכשיו הוא אכל אותה, ברגע שהוא אמר את המשפט הזה, הכל נגמר.
בירושלים גם הגדלתם את כוחכם, לא? במועצה, חרדים.
כן, גם עשו קמפיין נגד החרדים.
עכשיו שליטה מלאה על התקציבים.
עכשיו זה גם הציונות הדתית. הציונות הדתית עושה טעות שהיא נלחמת בחרדים, זה חבל לי מאוד. זה חבל לי מאוד. חבל לי מאוד. זה בעיקר לייטים אגב, זה יותר מאשר חרדלים. בעיקר לייטים עושים את זה, זה טעות.
אבל שר הסביר לך, שר העורך הסביר לך שזה לא רק לייטים, שזה משהו הרבה יותר מהותי.
לא, שר דיבר בעניין של הגיוס, משהו אחר. פה היה בכלל על החרדים בלי קשר. אתה מבין? כאילו נגד החרדים בכל מיני מקומות. שזה לדעתי טעות. כל הקונספט של הסתכלות על החרדים צריך להשתנות, כי גם החרדים מאוד גדלים.
נכון.
החרדים, אתה יודע, הם הופכים להיות אחוזים מאוד גדולים באוכלוסייה, שכדאי...
אז כדאי שישתתפו יותר בעולם
העבודה, למשל. אז כדאי להתייחס אליהם קצת יותר בכבוד, ופחות לדבר עליהם במונחים שליליים ופוגעניים ומזלזלים, וכל הסטריאוטיפים שהיו מתייחסים לחרדים. טיפה כבוד לא יזיק, טיפה. אוקיי? תודה. כן, בבקשה, עוד שאלות, בבקשה. יושי יוסו, ידיעות אחרונות, בבקשה.
והתקצוב, מה?
מה עם ידיעות? לא דיברנו על ידיעות אחרונות היום. והתקצוב. אתמול עשיתם כתבה על הסימים, על פרשת הסימים, כן?
אוקיי.
כן, תמונה של מי שמו? בחיית יוסי. מחדל של הצבא, מחדל רמטכ"ל, אלוף פיקוד, ראש אמ"ן, סימים, לא בדקו, לא התריעו, לא אמרו, לא זה. תמונה של מי שמו?
של מי?
של ביבי.
טוב. עכשיו אני צריך לעבור על כל ערוץ הבוקר עד, אתה לא רק פטריוטים, אתה נותן לי לצפות בערוץ הבוקר עד הערב עכשיו כדי למצוא ולבוא לך לתוכנית, נו, באמת.
אתה מבין.
הערוץ המאוזן.
כן, 8-8 עשינו אתמול.
נו, יפה.
כל את מה אני אומר לך.
יש קונים לזה, נו.
יש קונים, יש קונים לסחורה.
כן.
מה יש לנו פה, יש לנו, זה אמרנו... זה אמרנו, אוי, היה ציוץ מאוד, שיש מה לדבר עליו, של אימא, כן, שסיפרה שהבן שלה הביא חברים הביתה, אוקיי? והיא אומרת, אכלו לי את כל הבית, כן, אכלתי אותם זה, ואז היא אומרת על הדעות שלהם, נו, תשמע, יש לי איזה בעיה בטוויטר, כל רגע הוא נכבה לי, נפתח לי, הולך לי.
תפנה לקארי.
לא, לא מבין מה קורה לטלפון הזה, איפה הציוץ הזה? חייב להקריא לך את הציוץ של האמא הזאת.
קארי שומע, יש לו בעיה.
זה סיפור מאוד מאוד מעניין.
בעיה בטוויטר.
איפה זה האמא הזאת? סער, אתה יכול לעזור לי עם האמא הזאת?
שמה הסיפור?
רגע. הסיפור, אמא שבאו חברים לבן שלה, בן 14, כן? הנה, 5 נערים, בבקשה, נועה לוי. 5 נערים בני 14 שורצים אצלי מאתמול בערב ומשחקים משחקי מחשב, בעודי מאכילה אותם. הבוקר דיברנו על המצב, אז ככה. הם כולם בעד השטחת רצועת עזה עד שסינואר יקנה, חטופים לא בכל מחיר, וצהל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם.
אוקיי.
זה ילדים תל אביבים להורים, היא כותבת במרכאות שמאלנים. תעשו עם האינפורמציה מה שאתם רוצים.
מי הכותבת?
נועה לוי.
אוקיי.
לא יודע מי זאת. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, דבר מדהים. דבר מדהים. ילדה כאילו...
מפקיע אותך שהעם זז והתפקח אחרי השבעה בחודש.
אבל היא צריכה להיות רגועה. הם אומרים, הם בעד השטחת רצועת עזה, עד שסינואר יקנה, תראה, נגיד אצלנו בימין, הנוער בעד השטחת רצועת עזה בלי קשר אם סינואר נכנע או לא נכנע. כן, יש עדיין הבדלים, ניואנסים.
כן.
כן, בימין כאילו זה להשטיח את הרצועה כמו בחר בודר.
חר בודר ולהתיישב גם אם אפשר.
ברור.
והתנחלויות.
אני אגיד לך מה זה ניצחון מוחלט מבחינתי.
כן.
תכף אני אגיד לך, בבקשה, דבר.
לא, רציתי לשאול אותך לגבי אמריקאים, על גבי ביידן, על ה... התניות עכשיו, ראיתי איזשהו פרסום, נדמה לי אצל ברק רביד, שיתנה את החימושים, לא נפעל לפי הדין הבינלאומי.
אני לא יודע אם זה נכון, ברק מצייץ הרבה דברים, אני לא תמיד הם מדויקים.
אוקיי, ובכלל על היחסים מול ביידן?
בסדר, תראה, ביידן בבחירות, זה לא, זה כאילו, כל האירוע של ביידן הוא אירוע בחירות. הסקר הזה שהיה בארבר דו...
הקצרה שהבחירות, הם בדיוק נופלת על המלחמה הכי קשה עכשיו, שאתה צריך אותם ותלוי בהם.
נכון,
נכון. וכלכלת חימושים וכל מה שאנחנו צריכים. אז צריך לפתור את זה, צריך לנהל את זה. זה לא עוזר לי שאני אומר שעכשיו
בחירות... לא, אבל בסדר, אין לי מושג. אני חושב שבסך הכל, נתניהו עושה פה קונצרט. עושה פה קונצרט בינלאומי, תמיכה בינלאומית, כבר 5 חודשים.
יזהיר ביידן מהתמיכה שהולכת ופוחדת.
בסדר, ואז באותו יום...
אם ביידן אומר את זה, בסדר, מה נשאר?
ואז באותו יום הוא מקבל מחקר עומק בארווארד, שרוב האמריקאים תומכים, נו, אז מה?
כן, אבל אם
הנשיא... עכשיו אני אגיד לך מה זה ניצחון מוחלט בעיניי. ניצחון מוחלט בעיני ינון מגל. 1. שבירת המסגרת הלוחמת של חמאס. 2. שליטה צבאית מלאה בשטח. 3. החזרת החטופים. 4. חיסול לא הגליית הנהגת חמאס. 5. דחמאסיזציה של הרצועה, שלטון אזרחי שהוא אויב לחמאס, הוצאת צינת ישראל מספרי הלימוד. 6. שבירת רוחם ותקוותם של הפלסטינים לחיסול מדינת ישראל ולהקמת מדינה פלסטינית. 7. לקיחת שטח מהפלסטינים.
8, הקמת התיישבות יהודית ברצועה.
כמה שנים אתה צריך בשביל הדבר הזה?
לא משנה. לא, למה אתה יכול לעשות כאילו מה...
לא, שנים, לא.
לא, כדי לעמוד
בכל מה שאתה אומר, מה זה?
אוקיי, למה...
שנים?
יש לך בעיה של זמן?
ברור, תראה מקור בצפון, כל עוד נוסרה לה...
לא, מבחינת כוחות אתה לא צריך פה...
מה זאת אומרת?
כאילו...
לא, לא.
השלב המשמעותי הוא שבירת המסגרת הלוחמת של חמאס, כן, ואחרי זה אתה נשאר עם שליטה צבאית מלאה.
מה זה קשור? כל עוד, אתה משאיר את החזית הזו פתוחה.
מה זה פתוחה?
אתה מנהל עדיין מלחמה כדי לעמוד ביעדים שאתה כתבת.
לא, השלב המלחמה הוא שבירת המסגרת הלוחמת של חמאס.
נו, שבירת המסגרת יכולה לקחת לפחות השנה הזאת. בסדר, נגיד, עד שתגיע גם לסינואר, ייקח זמן.
עוד רפיח.
בסדר, ויתר היעדים שהצבת פה, נכון? בסדר?
נו.
להקמת שלטון חלופי, נכון? ייקח לך זמן.
בסדר, אבל מבחינת כוחות זה לא אותו סדר גודל, זה לא...
אתה עכשיו עם כמה כוחות אתה.
בסדר,
כלום ושום דבר.
אוקיי.
כלום ושום דבר.
והרבה ורוב המילואים מקים בבית.
וזה אומר, וזה אומר, שנייה, וזה... לא, הם תכף חוזרים לתעסוקה. וזה אומר שאתה משאיר את החזית הצפנית פתוחה, עד שאתה לא מסיים שם.
בסדר, יוסי, מה הטענה? לא הבנתי.
לא, הטענה שיש לך עוד 100 אלף...
מתווה ינון מגל לניצחון מוחלט.
הוא אומר שלפחות עוד שנה חזית מול חיזבאללה פתוחה.
שלום יאיר מעיין, ראש העיר הנבחר של ערד.
שלום, בוקר טוב.
ברכות.
תודה רבה.
שיחקת אותה?
כן, ברוך השם, יחד עם כל התושבים, שרצו שאני אחזור, יבוא לפה.
איך אתה מסביר את זה? הרי אתה לא גדלת בערד או משהו כזה, אתה עברת לערד לפני כמה חודשים.
אני עברתי לערד בקיץ, ועברתי לערד כדי להתמודד לראשות העיר ולהיבחר להיות ראש העיר, כדי להחזיר את ערד למקום טוב יותר.
מה, איך נפלת על ערד פתאום?
כשהייתי מנכ״ל רשות הבדואים, ליוויתי פה את כל הערים בנגב. היה לנו ממשקי עבודה, איתם כולל ערד, כולל דימונה, נתיבות.
כלומר, אתה מכיר את העיר ואת הבעיות שלה היטב.
בשבע שנים האחרונות הסתובבתי פה בכל הנגב, וגם ביישובי הבדואים, ומדי פעם קפצתי לערד, וראיתי שבערד הכל עומד, וכל שער הנגב מתפתח קדימה, וראיתי שמתפתחת פה בעיה מאוד קשה.
מאיפה אתה, מי אתה ומאיפה אתה?
אני גדלתי בירושלים, הייתי תושב נוקדים הרבה מאוד שנים, הייתי מנכ״ל עירת ירושלים, הייתי מנכ״ל משרד תשתיות.
היית מנכ״ל עירת ירושלים אצל מי?
אצל אורי לופוליאנסקי וניר ברקת.
אוקיי.
שבע וחצי שנים האחרונות הייתי מנכ״ל רשות הבדואים, ובמלחמה הייתי סגן אלוף, מפקד במרכז האש של אוגדה 252, ובהמשך מוניתי למגד של גדוד העוטף, להבטחת והגנת יישובי קיבוצי העוטף. למעשה ארבעה חודשים, עד לפני פחות מחודש, הייתי עדיין במילואים. הקבענו את כל הקמפיין, וחזרתי מיד אחרי הראשון לחודש, וחזרתי פה לערד כדי אחד מהתושבים, ובאמת התושבים, הרבה תושבים ראו שאכן מדובר בכוונות טובות של... של ציונות, של התיישבות, של מדינת ישראל חשובה לי, ולכן באתי לפה, כדי שהעיר ערד תהיה עיר גדולה וחזקה, ונקדם אותה קדימה.
רגע, לערד עברת מאיפה?
בשבע שנים האחרונות גרתי במושב בנגב המערבי, פעמי תשז. כשהתחלתי להיות מנכ״ל רשות הבדואים, עברתי לגור בדרום.
ואתה עם משפחה, אישה, ילדים וכל זה?
אני, כן, יש לי ילדה אחת שאיתי, שאר ילדים גדולים, גם כן אחד מהם במילואים היום הראשון למלחמה, גם החתן שלי היה במלחמה.
זאת אומרת, בת אחת שנכנסת למוסדות חינוך בערד?
תיכנס בעזרת השם שנה הבאה, פשוט היה פה קצת פתאומיות או מהירות במעבר, והמלחמה גם שהייתה פה, אז לכן בתחילת שנה הבאה היא תעבור לפה בעזרת השם.
מה האתגרים של ערד?
האתגר המרכזי זה האתגר הזה של הפיתוח, העיר קפה מלכת, המצב הכלכלי, העיר בקריסה כלכלית, מצב כלכלי...
מה, בן חמו לא היה טוב?
המצב הכלכלי של העיר, הפיתוח הכלכלי, הצמיחה הכלכלית, העסקים, עזבו פה, אלפי תושבים עזבו את העיר, היה פה חילופי אוכלוסייה, והעיר נחלשה מאוד מבחינה כלכלית, כוח הקנייה פה ירד.
אז מה אתה מתכוון לעשות כדי לשנות את זה?
יפה, מכיוון שהקפיאו את הבנייה, בעשר שנים האחרונות בנו פה רק 700 יחידות דיור, שערים אחרות בנגב בנו 10,000 ו-15,000 יחידות דיור, אז זה בדיוק מה שאני מקווה לשנות, לשווק פה מיד, זה התחום הכי, שאני הכי חזק בו, לשווק פה מיד 5,000 יחידות דיור, במקביל לפתח פה ולשווק את אזורי התעסוקה, שטחי מסחר, להביא לפה עסקים, היתר בנייה שלקח פה שנים, אנחנו נעשה אותו בכמה חודשים, כמו שעשיתי במקומות אחרים, נקצר פה את כל התהליכים, כדי שיגיעו לפה כל הקבלנים.
בעצם מה שאתה אומר, אני מביא מהניסיון שלי בתכנון, בנייה, פיתוח, הכרת המוסדות, הכרת הרגולציה, הכרת הבירוקרטיה והדברים האלה.
הניסיון העיקרי שלי וההצלחות העיקריות שלי הוא בתחום הזה של פיתוח, תשתיות ובנייה למגורים. גם בעיריית ירושלים שבנינו רכבת קלה, וגם פה בתל הבדואים תכננו 150 אלף יחידות דיור, פיתחנו עשרות אלפים, ואני מומחה בלקצר את לוחות הזמנים שהכל יקרה מהר. ופה הכל קורה לאט, אז אנחנו נביא את זה לפה, את הידע הזה, ואת היכולת לעשות דברים מהר, ונניע את העיר מהר מאוד, כמה שעושה
מהר. שמע, הרד פעם הייתה נחשבת פנינה, אנשים היו באים לריפוי, אתה יודע, למרגוע, והיה לה שם טוב.
הרד הייתה פנינת הנגב, הייתה העיר הכי חזקה בארץ, הייתה בסוציו-אקונומי 8, הייתה פה אוכלוסייה הכי חזקה בארץ, והיא ירדה ל3, יש פה החלפת אוכלוסייה, יש פה עזיבה של כל הזוגות הצעירים וכל הצעירים, ולכן אני התחייבתי להם שאנחנו נשאיר פה את הצעירים, ונחזיר את הרדיו פנינת הנגב. ונעשה את זה
באמת. תגיד, עדיין בתוך האירוע יש פה, היה מאבק גדול בין החילונים, הליברלים בערד, לא יודע אם ליברלים, אבל חילונים, לבין החרדים, שבעצם מתרבים וגדלים בערד. ואתה היית מהצד של החרדים, ובן חמו היה מהצד של יש עתיד. מה זה אומר על הבחירה שלך, ולאן זה ייקח את העיר?
קודם כל זה אומר, קודם כל כל המאבק הזה הוא מאבק שעשה נזק אדיר לעיר, כי יצר לעיר תדמית של עיר בעייתית עם מאבקים. וזה תקלה, זה נזק אדיר לעיר. מי רוצה לבוא למקום בעייתי? לכן קודם כל אנחנו מפסיקים את כל, אין מאבק יותר. זה לא אני מהצד שלהם והוא מהצד שלהם. הוא אכן מי יש עתיד, וזה מה שמייצגים. אני לא מייצג לא מאבקים ולא מלחמות. הכל בשלום, הכל בסובלנות והכל בהסכמות. אני לא מייצג את החרדים. אלפי תושבי ערד שבחרו בי, בנוסף לחרדים, אמרו כן, אנחנו, זה מה שאנחנו רוצים פה. אנחנו רוצים בן אדם הציונות הדתית, שיודע ונגיש לכל האוכלוסיות בעיר, יודע לדבר עם כולם, וידע לשבת עם כולם, אנחנו נכניס גם אותם לקואליציה, גם את המפלגות של הרוסים, גם ייכנסו לקואליציה, אין שום סיבה שלא, ונקים פה עיר, שכולם משתפים פעולה, והחרדים יקבלו מה שמגיע להם, ויקפיאו את הבנייה כדי שלא יבואו פה חרדים, אז זה קרה הפוך, דווקא באו חרדים ועזבו החילונים, נשווק פה 10,000 יחידות דיור, ויבואו לפה 9,000 משפחות של חילונים, ו-1,000 משפחות של חרדים.
אבל למה שהם יבואו? למה שחילונים יבואו?
יפה, שאלה מצוינת. כן? אז השאלה הזאת בדיוק שאלו בדימונה, באופקים, בנתיבות וסדרות, שיקחו שם 15,000 יחידות דיור, וקנו אותם צעירים מכל הארץ, ממרכז הארץ, קנו את היחידות.
אבל העיר מתחרדת, בגלל זה הם לא יוצאו לבוא.
העיר נתיבות.
והרמה הסוציו-אקונומית ירדה, נכון?
יפה, נו. העיר נתיבות יותר חרדית מערד, העיר נתיבות, ראש העיר שיווק שמה מעל 20,000 יחידות דיור, ואת רובם הגדול קנו ציבור ממלכתי שמשרת בצהל, ציבור יצרני, ולא החרדים, בגלל הכמויות, החרדים גדלים בכמויות קטנות, 100 משפחות בשנה, וכשנשווק פה 10,000 יחידות דיור, החרדים יקנו 100 בשנה, וכל השאר יקנה הציבור הממלכתי, כיפות סרוגות וציבור חילוני, וככה נחזיר את האיזון פה לעיר.
טוב. פרויקטים מיוחדים שאתה מתכנן? משהו מיוחד לעיר?
אני פניתי כבר לכמה שרים בעניין הזה עוד במהלך הקמפיין, עשיתי זה אמנם לא בפומבי, אבל גם בנושא רכבת קלה מערד לקריית המודיעין שהולכת לקום בצומת שוקת, רבע שעה מערד, ויש שם רכבת קלה, נחבר את ערד ברכבת קלה לרכבת לתל אביב. דיברתי עם ראש מנכ"ל מינהל התכנון במשרד הפנים, להתחיל לתכנן פה, בגלל שגם מקימים פה תעיר כסיף לידינו, לתכנן פה בית חולים אזורי שישרת אוכלוסייה עתידית של 500,000 תושבים.
מה בסוף נסגר עם הכסיף הזה? לאיזה אוכלוסייה תהיה שם?
הממשלה החליטה שהעיר כסיף מיועדת לחרדים. החרדים לא רוצים לבוא לשם, אז כנראה שהם לא יגיעו לשם. אבל בוא
אז מי יגיע? אז מי יגיע?
תן להם שיקימו, תן להם שיקימו. אלה שטוענים שהחרדים יבואו, הם הרי מקימים גם עוד עיר לחרדים ליד להבים, שהיא הרבה יותר קרובה, אז למה שיצאו לכסיף? אז זה משהו עתידי, אני טענתי טענתי שיצאו מה שהממשלה, זה מה שהחליטה.
לא דובר גם באיזשהו שלב אולי שזה יהיה עיר לבדואים, לא? או שאני מתבלבל?
הייתה, לא, אתה לא, אתה צודק, הממשלה ב-2019 עצרה את רשות הבדואים שלא תקדם יישוב לבדואים באלפורה, ובמקום זה הם החליטו, בוא תעביר אותם לכסיף. אבל בינתיים התחלפה הממשלה, והחליטו שכסיף תהיה לחרדים. אז הבדואים נשארים באלפורה, מה שטוב לערד, כי המשמעות של זה ששדה בריר לא יוקם, המכרה הפוספט שדה בריר לא יוקם בערד, אנחנו מתנגדים למכרה הזה, הוא מאיים על בריאות התושבים בערד, וגם של התושבים הבדואים, וברגע שהחליטו שמקימים את כסיף, זה המשמעות סופית שלא יקום השדה בריר.
טוב. בסדר, משהו לגבי המילואים, סגרת עכשיו כמה חודשים במילואים?
4 חודשים במילואים.
מה אתה יוצא?
איך ניהלת קמפיין במקביל?
לא ניהלתי קמפיין. בשביל אוקטובר, ביום שנפתחה מלחמה, עצרנו את הכל, הורדנו את השלטים, אני הורדתי את השלטים, אחרים לא כל כך, הורדנו את השלטים, הורדנו את הקמפיין, עצרנו את כל הפרסומים, 3 חודשים ראשונים הייתי בלחימה בפיקוד הרום, שחררו אותי וגייסו אותי מחדש, להיות מגד, להקים גדוד חדש בעוטף עזה, גדוד שיאבטח את ויגן על קיבוצי עוטף עזה ועל העיר שדרות. תוך 3 שבועות הקמנו גדוד חדש, וראשון חייבו אותי להשתחרר בראשון לפברואר בגלל הבחירות. המגד שהחליף אותי כבר הגדיל את הגדוד כבר ל-250 לוחמים, וגדוד לתפארת מדינת ישראל, ואני שמח שהייתי במילואים, לא מצטער לרגע אם זה פגע לי בחלק מהקולות, יותר חשוב המלחמה והגנה ל... על עוטף עזה מאשר מי יהיה ראש העיר ערד.
אוקיי, יאיר מעיין, ראש העיר הנבחר של ערד, תודה רבה שדיברת איתנו ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה לכם.
כל טוב, פרסומות. שלום עמית סופר.
שלום וברכה.
ראש המועצה האזורית מרום גליל, מה שלומך?
מה שלומי? זה מאוד, אתה יודע, תלוי, אנחנו היום גם אחרי יום של ריבוי תקיפות, כמו שאתמול, אתה יודע, התעוררנו למתח טילים מאוד כבד לעבר אזורנו, ולצערנו אנחנו מכירים היטב את סדר הדברים, יותר נכון את הדיאלוג בינינו לבין החיזבאללה, חיזבאללה יורים, צהל מגיב, צהל מחסל בכירים, ואנחנו כמובן שמחים, אבל אז תגובת החיזבאללה לא מאחרת להגיע, וזו הדינמיקה, לתשובה שלך מה נשמע.
עמית, יכול לתאר לנו רק איפה, מה גבולות הגזרה של המועצה שלך, איזה יישובים בפנים, שנדע?
מרום הגליל פרוסת שטח מאוד נרחב, יישובים זה מתחיל מהגבול ממש הצפוני, יישובים דובב אביבים, שוודאי שמעתם לאחרונה, כן, ומשיך שם לגזרה של אלמה, דלתון, כרמזים, רחניה, ספסופה, מרון, ועד הציר של אמירים, פרוד, ועד שזור של יד קרמיאל, ועד לבנים של יד טבריה. כמובן, אתה יודע, מצב מאוד מורכב, כמועצה אזורית מרום הגליל, יישובים במצבים שונים. יש מפונים עם האתגרים הגדולים, יישובי קו עימות שלא פונו ולומדים במקלטים בצורה חלקית, ושאר היישובים שפשוט סופגים את הפגיעה הכלכלית האדירה שכל הצפון חווה במערכה המתמשכת הזאת.
טוב, וכמה מפונים אצלך?
מפונים כרגע 2 יישובים, דובב ואביבים, למעלה 1,000 תושבים. פחות או יותר.
ועדיין נשארו שם תושבים, טפלים, בעלולים, בחקלאות, נכון?
מגיעים, אתה יודע, זה בהחלט האתגר, ונגעת, אתה יודע, באתגר הנכון, אתה יודע, לצד האתגר הביטחוני, זה האתגר הכלכלי. בעיקר ענפים המרכזיים כאן זה התיירות והחקלאות, שחווים פה פגיעה מאוד מאוד קשה. ובאמת, אני אומר שוב, ישנם את הפיצוי שכרגע המדינה מעניקה ליישובים, ליישובי קו עימות, אבל יש יישובים שמעבר לקו עימות, מעבר ל9 קילומטר שנמצאים אצלי, וחווים כמובן פגיעה מאוד קשה בענף התיירות, פגיעה בדומה לאותם יישובים, ולצערי כרגע הם לא נכנסו למתווה, ולא אחד, דיברנו גם עם שר האוצר.
רגע, לא מפצים את בעלי הצימרים לצורך העניין? מה?
לצורך העניין, כן, כרגע
כן, פיצו, מה?
אותם
כן לא
דצמב... פיצו אותם עד דצמבר בדומה למה שפיצו בכל המדינה. Mm-hmm. והיום, בינואר, פברואר, הפסיקו כרגע את הפיצוי לכלל המדינה, וגם הם לא מפוצים. וצריך להבין שהם היום נמצאים עם אפס הכנסה. תושב, אתמול שוחחתי תושב מעמוקה, עם חוות בת יער, בטח שמעתם על החווה הזאת, כן. עם 100 עובדים, עם אפס הכנסה, שהוא נאלץ עכשיו לראות איך הוא מפטר את כל כלל העובדים. והיום משרד האוצר, אומר, תשמע, היישוב הזה מעבר לתשעה קילומטרים. אז היה שיח על זה שיצרו לפחות במתווה התיירות, מתווה ייחודי, מעבר לתשעה קילומטרים, אבל זה עדיין לא קורה, וכרגע כבר חודשיים, הוא מנסה ככה להחזיק את העובדים, וכבר הודיע לי אתמול, אומר לי, תשמע, יכול להיות שאני צריך לפטר אותם, ואז לחשוב ולשקם את הסיפור הזה, זה יהיה הרבה 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 יותר מורכב.
ואתם גם נערכים לקראת שנה הבאה, מערכת חינוך, אני שומע עם חברים מהצפון שעברו למרכז כמפונים, שהם לא יודעים חוזרים, איך חוזרים, נרשמים.
זה הדבר הרבה יותר מורכב, אני אומר, המלחמה בצפון הולכת ומתעצמת, וברור לכולם שהמערכה תהיה ממושכת, בין אם שתפתח מלחמה כוללת או לא, ועם הרבה היוודאות, ועם מפונים שיודעים שהם לא חוזרים הביתה, וחושבים, אתה יודע, כמו שאמרת, לפחות אולי אפילו מעבר של אותו רילוקשן. ואני כן חושב שכעת אנחנו צריכים קצת לחשוב ולחרוג, הייתי אומר, מהישראליות המוכרת של אלתור ומציאת פתרונות תוך כדי. ואני אומר, בוא נחרוג קצת ממנהגנו. בוא נהיה קצת כמו היפנים, נתכנן קצת יותר. כדי שלא נצטרך להקים תקומה לצפון, אלא כבר נקים כעת מנהלת שתפקידה יהיה למנוע את נטישת הצפון, שהיא תתרחש בלי שנרגיש בכך. וכדי לתקן את הנזקים אלו, יהיה מאוד 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 קשה.
מה אתה רוצה שהמנהלת תעשה?
המנהלת תעסוק בפריזמה הכלכלית האזרחית. אני אומר דבר שלא יודע, אולי יחליקו עליי, אני חושב שבחזית הצפונית, האיום כנראה יישמר בכל תחיש, בניגוד אגב לחזית הדרומית,
נכון.
שמסירים את האיום בצורה יותר ברורה, ולכן האתגר ההתיישבותי ימשיך להיות כאן לצד האתגר הביטחוני, ולצד האתגר הכלכלי והמורכבות שאנחנו מתמודדים איתה כבר שנים, היא רק תלך ותגדל. ולכן אני חושב שעם כל הכבוד, יש אגב מנהלת אופק צפונית שהקים משרד הביטחון, ועושה עבודה במענה הנקודתי של ביטחון וקו עימות. אני מדבר על משהו הרבה יותר אסטרטגי ונרחב, מנועי צמיחה, לפתור את כל העניין של המוביליות החברתית הכלכלית, נושא של תחנת רכבת, עוגנים כלכליים מאוד משמעותיים כאן בצפון. עד היום, בוא צריך לומר בצדק, לא ראו את הצפון. התמקדו, אתה יודע, באזורים מסוימים בארץ, ידעו לטפח את טבע, את הנגב, ידעו לטפח את טבע, אולי את יהודה ושומרון, אולי היו תושבים שידעו להגיע לפה. עד היום, הצפון היה במקום אחר, והיום, עם האתגר כרגע הביטחוני, ואחרי השביעי באוקטובר, ואחרי הפינוי של התושבים, האתגר הזה מתעצם, וצריך כבר היום לחשוב על היום שאחרי, בצורה הרבה יותר אסטרטגית, והייתי אומר, הוא באמת כאן, יפה שעה אחת קודם.
אוקיי, עמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום גליל, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
כל טוב. שלום חנוך שפרן.
אהלן, שלום לכם.
לוחם מילואים ונגר.
כן.
לעסק קוראים נגרות אתנית בקווים טבעיים.
נכון.
מאיפה אתה?
אני תושב כפר אדומים.
תושב מה?
כפר אדומים.
כפר אדומים.
כן.
אוקיי.
מאיפה היית במילואים?
אנחנו היינו בצפון השומרון, עזרת ג'ני, בין ג'ני לטורקרם. כל מה שביניהם, שם הסתובבנו.
כמה זמן?
מההתחלה, עד הימים האחרונים, אנחנו עכשיו קצת אחרי החופשה של...
תשמע, פגשתי מילואימניקים שהיו, עשו את החודשים האחרונים בשומרון, הם אומרים, עושים מבצעים מדהימים, בג'נין, טולקארי, במפי ג'נין, במחנה פליטים בג'נין.
מה שפעם עשו, יחידות מיוחדות, וכמובן סדירות.
לא, לא היו נכנסים בכלל למפי בג'נין, אומרים, שוטפים את המחנה, טולקארי. תספר לנו על זה קצת.
אני אספר, אני יודע מה מותר, מה אסור, כאילו, אבל אני אנסה, בסדר, ככה דופן...
אל תיכנס לענייני סימים.
לאיזה ענייני?
סימים. לא, הכל בסדר.
בלי סימים, אני אפשר על הסימים. בסדר.
אוקיי.
קיצור, אין ספק שעשינו דברים שלא, אני אני כבר חייל מילואים די ותיק, אני 39, לא עשינו מעולם, גם לא בסדיר שלי, גם מבחינת, גם המבצעים הגדולים שהיו במחנות פליטים, שהיו כאילו, לא יודע, נשמע לי כמו דברים שהיו בחומת מגן, אבל לא הייתי בחומת מגן, וגם השגרה, גם השגרה שהיא לא המבצעים הגדולים, הייתה מאוד התקפית, כאילו, הייתה הרבה כניסות לכפרים רגליות, של שעות ארוכות של פטרולים, אנחנו הרבה יותר יעילים ואפקטיביים, ולא נמצאים יותר באיזה רכב ממורן שיכול לספוג הכל, ולכן הוא מצדיק פריקה כבכל, אז כן, זה היה שם שינוי משמעותי.
כן.
ואיך זה פגע לך, השירות, איך פגע בעבודה, בעיסוק, בעסק?
אז אני עסק חדש יחסית, קמתי את העסק הזה בערך בין 3 שנים, תקופת הקורונה, עסק לנהגות אומנותית, אני חוויתי בערך לפני, בזור חודש מאי, חוויתי גם פריצה לעסק שלי, שרוקנה אותי לגמרי.
וואלה. והייתי,
כן, שהתחלתי תהליך של שיקום, עשינו לגיוס המונים גם, ולאט לאט התחלתי להשתקם, ואני ככה אחרי החגים הייתי אמור לצאת ככה כמו מילוע של פתח, הייתי ככה באמצע להצטייר, התחלתי לעשות שיווק די יקר, ו... הדבר הזה נקטע לגמרי.
מה אתה עושה בעסק?
אני עושה פקדי נגרות, איך נקרא זה? מיוחדים, בעיקר כאילו דברים שרוצים שהם יראו, שהם יהיו יפים, זה בדרך כלל לאו דווקא ארונות ומטבחים, שיש פחות מה לחדש שם, זה הרבה פעמים ספסלים, שולחנות קפה, שולחנות אוכל, מיוחדים, ספריות, דברים שהם יהיו בהם מיקומים, בולטים בבית, היה לי פרויקטים של הנצחה שביקשו שם איזה ריהוט שיהיה מעבר לרק הפונקציונלי, וזה שם יש לי מה לצאת, איפה שהם חפשים לעיצוב
שמשהו שיראה יותר מהסטנדרט, יראה יותר יפה, יותר, יותר מושקע, יותר
כן, יש לי איזה קו עיצובי שהתפתח אצלי עם השנים, ואני ככה מאוד, מאוד אוהב אותו ומאמין בו, שהרבה לתת לעץ את הבמה, שהרגישו שזה עץ. זה לא זה מוצר שאתה מפס יצור, מרגישים את הקווים הטבעיים שלו, את הפיתולים שלו, וגם לא מעט אלמנטים אתניים שאני ככה משלב, אני ככה בוויז'ן שלי, אני לפעמים קורא לזה עיצוב ארץ ישראלי, אני מניח שאפשר איזה עוד פרשנויות, אבל זה ככה, הזווית שלי לדבר הזה.
איך הגעת לכפר אדומים?
איך הגעתי לכפר אדומים? אז היינו ברוכי החתונה בירושלים, עד שנהיה להם יקר, הבנו שבא לנו קצת לחיות בצורה קצת יותר הגיונית, מצד אחד, עד שני חיפשנו מקומות של חילונים, דתיים ועל הרצף, וכל מיני מעורבבים.
כן, זה, צריך להגיד, זה יישוב שהוא מעורב, דתיים וחילונים.
נכון.
אתם, אז, אתה מאיזה צד?
אני פרילנסר, אני לא בצד אף אחד. אני מנסה לשבת על הגדר,
אוקיי.
מייך התחילה.
על הרצף.
לקחת שם את כל מה שטוב אצל כולם.
כן.
ויש מלא טוב. ננסה לא להגיד את עצמי.
אוקיי.
בוא נגיד בסקרים, אני אומר מסורתי. שם הכי נוח לי.
אוקיי. בסדר. אז בוא תתן לנו כמה פרטים, שאם אנשים רוצים להזמין אצלך, מה הם, איך הם יכולים לעשות את זה?
אז ככה, אפשר לכתוב בגוגל חנוך שפרן. שפרן זה שינטל ושנון. אפשר לכתוב נגרות אתנית, וגם אמור להביא כאחד הדפים שלי או האתר שלי, ואני אתן גם את המספר טלפון, אם אפשר.
ודאי,
בטח.
אז המספר שלי הוא 0545-8484-58.
0545-8484-58.
ושוב את שם האתר?
אפשר לכתוב חנוך שפרן בגוגל, וזה... הדבר הראשון שקופץ.
אחלה. טוב, חנוך, אז תודה שדיברת איתנו, תודה על המילואים, ושיהיה בהצלחה.
תודה, תודה רבה לכולם, תודה.
תודה. יושי יוסו, אני נמצא איתנו.
אתה רואה מה זה מילואים ניקים?
כן, יפה. אנחנו משתדלים לעזור לאנשים ש... תורמים למדינה. כן, הערות שלך, בבקשה, לקראת הנחיתה.
אני רואה אותם במסעדות שמילואימניקים יושבים, וכמעט בכל פעם מישהו בוחר
לשלם עליהם. אשכרה, כן.
אשכרה.
וואי, אתמול מישהי שלחה לי, שהיא הייתה בסופר ברמי לוי, נדמה לי בראשון, ובאו שניים או שלושה חיילים מילואימניקים, שקנו ב-3,000 שקל, והם באו, יש משהו נקרא סיבוס ממפי?
יכול להיות, כן, יכול להיות. לא כן, לקניות לא... לפלוגה, אבל יכול כן. להיות, יש כל מיני
קצת סיבים לקניות. לא, הם לא הצליחו לשלם עם זה, מהזה של הצבא, אוקיי. הם לא הצליחו, ותקעו את כל התור. בקיצור, היא אומרת, באתי לקופאית, אמרתי לה, תקרי, תודי, בבקשה, הם הודיעו ברמקול שהחיילים לא מצליחים לשלם, הגיעו כל האנשים מהסופר, שילמו על החיילים 3,000 שקל, וזהו, הוציא אותם.
איזה יופי.
כן.
כן? זה מחמם את הלב, בכל מקום שבאים חבר'ה על מדים, או שהבעלים עושה חצי מחיר, או שהוא משלם, או שאנשים אחרים לוקחים את השולחן
עליהם. מדהים, מדהים. כן, טוב, אתם נמצאים על התוכנית בין והשני, היום הגיע השלישי.
סיכום שלך לבחירות.
סיכום שלי, קודם כל, אני שמח מאוד שכל הקפלניסטים נחלו מפלה. זה משפר את רוחי, אני הולך לאימון ספורט במלא זוז, ואושר פרק. אושר שממלא אותי פנימי, חודר לי לעצמות.
איפה הפסדתם? שלא הפסדתם.
הפסדנו... מי, אנחנו? איפה הפסדנו? הפסדנו בחלק מהמקומות ברור, אני לא יודע בדיוק מה... מי ניצח, אתה יודע, בעוד השרון, זה איך קוראים לו?
בסדר, נולה את החורות.
כוכבי, איך קוראים לו?
כן, כוכבי,
נולה את החורות. כל האירוע הזה, וזהו, אני יודע. אבל בסך הכל, הליכוד ניצח בגדול, הימין ניצח בגדול, והקפלניסטים הפסידו בגדול, וזה תוצאה מעולה, טובה לעם ישראל בעיניי, אתה מבין? שאלה שמחרחרים פה את המלחמות במשך שנים, וצועקים בחירות, 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 קיבלתם בחירות, קיבלתם בחירות וחטפתם כפה, האם אימא של הכפה?
ואתה חושב שזה מה שיהיה בבחירות כלליות?
כן, ברור, ברור. גם ככל שעובר הזמן מתבררים עוד ועוד פרטים, כמה, אתה יודע, זה היה יותר מחדל של המערכת, שהייתה שבויה בתוך הקונספציה.
כן, אבל יש מעליה...
ולא
של ה... אנחנו מסכימים על הכישלון של המערכת הצבאית, שבק, אבל יש גם מעליה ראש ממשלה, שר ביטחון, ממשלה אחראית, ביתה.
נכון, בסדר, גם להם יש אחריות, ודאי. רק פה מה שמנסים להגיד כל הזמן זה שרק ביבי אחראי, ופתאום אנחנו רואים...
גם וגם.
פתאום אנחנו רואים שהעסק הוא לא, אתה יודע...
ראשי המערכת האלה הלכו.
אם היו אמיתיים, היו אומרים, אוקיי, הייתה פה קונספציה שכולם... היו נגועים בה, וצריך להחליף את כולם, אבל לא, הם אומרים ביבי, לא הרמטכ"ל, לא ראש אמ"ל, כאילו, איך אתה יכול להאמין לאנשים כאלה?
לא, אבל הם אומרים לך שהם הולכים.
א', עוד לא ראיתי אף אחד הולך.
לא, אבל הם הצהירו, הם הלכו.
ב', בוא נראה שזה יקרה. ג', במקרה של פוליטיקאים, הציבור בוחר.
הם
הלכו
ותמיד שגם יש בעיה, אתה אומר להם שללכת, דיברנו על זה קודם, אתה לא יכול עכשיו להחליף, לא בטוח שנכון להחליף עכשיו רמטכ"ל תוך כדי מלחמה.
כן.
אלא אם תהיה הפוגה משמעותית, ומישהו ייכנס, כנ"ל תפקידים אחרים.
טוב, תשמע, אני מציע שנצא להפסקת פרסומות, כאילו, בסדר, בואו נצא. יש שיר אחרי זה, של שימירון, אני מבין.
כן.
יפה מאוד, יש שימירון, שימי, שים לב, תחת, תודה, אוהב. כן, מה השיר שבחרת לנו, בבקשה?
שימירון, שיר יפה.
מה זה, איזה שיר, איך קוראים לו?
שעת פרידה, שים לו את השיר, את הפזמון אתה מכיר.
חכה שנייה, על מה השיר מספר, מי כתב אותו? באיזה שנה הוא נכתב, באיזה אלבום הוא יצא, מי מבצע, מי... כן.
שהפזמון שלו פעם את היית שלי, ועכשיו לא את שייכת, זה השיר של הגבר שמאבד את הבחורה שלו. אתה לא מכיר את זה.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל היום. התקשרו, כוכבית 8811, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
חלקת צביקה פיקט.
כן.
וואלה, צביקה פיק, מזמן לא שמתי שיר שלו.
עמדה היא מולי כמו זרה, בזרותיי הייתה רק אתמול, ואני מתוך מבטה הבנתי מיד את הכל הרגשתי פתאום שחלומי מתנפץ לו מולי לרסיסים ליבי הלמבה בחוזקה לא יכולתי לעצור את הדימה עוד רגע חלף ועבר עוד רגע יחבו כל האורות וסיפור אהבה שנגמר יותיר
אחר צער צודק, זה מזכיר קצת את שמי תבור
לחדר תוקר חוזר אני תמונה רק נותרה לי למזכרת איך פעם את היית כל עולמי ועכשיו אותו את אוהבת פעם את היית שלי ועכשיו לא
אלה שמישהו רומז לי פה לתת קרדיטים, כאילו לפי הקטע המוזיקלי.
אין בשיר הזה לרמוז על.
אורחים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, אחראים על השידור טל אשל ותמר שלומוביץ'. האורחים בדיגיטל, איתי ניקסון, דוד זבולוני ושני רומנו. איך אני בשבילך שני, איך? שני, תחזירי בבקשה את הכפתור של האוי אוי אוי, תודה. תם הטקס, מחר מי פה, שר? ברק סרי, אוי אוי אוי.
מה קרה איתו באשדוד? מה נגמר?
לסרי ניצח.
לסרי?
כן. אוקיי, אז שיהיה לכם יום טוב, אוהבים, להתראות.
ביי.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. אחרי החדשות, אראל סגל.